אז אנחנו ננסה לעשות לנו איזה הכנה, גם רעיון, אני מקווה גם זה כיוונים למעשה, על בסיס סיפור מהסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. שהסיפורי מעשיות של רבי נחמן זה ממש סיפורי אגדות על בת מלך שהולכת לאיבוד והולכים לחלץ אותה, וזה ספר שלם עם כל מיני סיפורי מעשיות. זה היותר רגיוניים שבהם יש יותר עזועים על זבוב והכבי שרודפים אחד אחרי השני, יש כל מיני סיפורים, והוא סיפר אותם בתור הפסגה של התורה שלו. זאת אומרת, כל התורות, אז הוא אמר, יש לי עכשיו משהו יותר גבוה, אני אספר לך סיפורים. זה עוד יותר גבוה מהתורות שניסיתי להעביר לכם, ועד רבה זה אמור להיות מסוגל להעביר את המסרים באופן שהתורות לא הצליחו להעביר אפילו לתלמידים שלו. אומרים שהוא אמר, אנשים רגילים לחשוב שסיפורים זה בשביל להשכיב אנשים לישון. נכון? לפני השינה הם מספרים סיפורים. זאת אומרת, הסיפורים שלי זה בשביל להעיר אנשים מהשינה. אז הסיפור הזה נקרא מעשה מעבדת בת מלך, שזה הסיפור הראשון בסיפורי המעשיות. ובהתחלה נספר את הסיפור קצת, אחרי זה ננגן עוד קצת, ואחרי זה ננסה להבין אותו לענייננו. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה. מצאתם? הסיפור הראשון. כן. מעשה א', מעבדת בת מלך, אחרי הקדמות קצת. שכל מי שהיה שומע, היה לו הרהור תשובה. אז הוא אומר, אני רוצה לספר לכם סיפור, שכל מי ששומע את הסיפור הזה, לפחות מי שהוא סיפר לו, זה גרם לו הרהור תשובה. שהרהור תשובה, צריך להבין מה זה, כתוב בזוהר הקדוש שתשובה זה להחזיר דבר למקומו. דבר שנזרק ממקומו, להחזיר אותו למקום. זה תשובה. אדם דבר חוזר למקום. והנקודה היא שבכל מיני צורות כאלה ואחרות, כל הבריאה כולה, יש בה מצבים או מצב שהיא לא במקום שלה. וכמין שיקוף של זה, גם האדם, כל אחד באופן פרטי, הוא ברמה כזאת או אחרת לא נמצא במקום שלו. וההרהור תשובה זה איזו מחשבה, התעוררות, רצון לחזור למקום שלי. עכשיו, יכול להיות שלחזור למקום שלי זה משהו שפעם הכרתי ואיבדתי, אבל הרהור תשובה יותר עמוק זה משהו שאני אפילו לא יודע מה זה, רק שיש לי תחושה עמוקה שמשהו לא במקום ואני רוצה להחזיר אותו למקום. וזה אולי היה טרום הלידה שלי, אולי בגלגול קודם, אולי משהו לא במקום. ולא להיות במקום הזה נקרא גלות. בסדר? ובלשון של המקובלים, גלות השכינה. אז הרעיון שהסיפור הזה, אם נזכה, יגרום לנו לאיזה רצון פנימי לחזור למקום. ולהחזיר את כל הדברים למקום. טוב. מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה. ונזרקה מפיו דיבור, אני כל הזמן עם המסחרה של התנורים שם, כל הזמן עם ה... זה בסדר, אני סומך עליהם שהם ימכרו את התנורים. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו דיבור. שהלא טוב ייקח אותך. מישהו ראה פעם לבירינט? עם דיוויד בואי?
כן.
אז ככה מתחיל הסרט. כן. שזה אחות עם האח שלה בחדר והוא משגע אותה, הוא בוכה, הוא זה, וזה באמת לא, שיקח אותך מלך השדים, לא יודע מה. ואז דיוויד בואי בא ולוקח אותה באמת בלילה. אז זה תחילת הסיפור שלנו מאוד דומה לעניין. נזרקה מפיו דיבור שלא טוב ייקח אותך, ככה יצא לו הדיבור הזה. ואז היא הלכה לישון בלילה, ובבוקר לא ידעו איך אני. ובאמת ככה קרה, שלא טוב לקח אותה. אף אחד לא יודע איפה היא. והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. ממש התחיל להסתובב, לחפש אותה, והיה בצער גדול שהוא לא מוצא את הבת שלו, שהיה מחבב אותה ביותר, והייתה חשובה בעיניו ביותר. והיה משתעשע איתה מאוד. בינתיים אני לא מפרש, בסדר? קודם בהתחלה זה לשמוע את הסיפור כמו שהוא. טוב, השני למלכות, הסגן שלו, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה. קם הסגן ואמר, אני רואה שאתה בצער גדול, תן לי בבקשה משרת, סוס וכסף, ואני אלך לחפש אותה. והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. תמיד אני אומר שהורסים לנו פה את הסיפור. כאילו, עכשיו תדע את סוף הסיפור, הוא הלך, הוא חיפש אותה, ובסוף הוא מצא אותה, ועכשיו נספר לך את הסיפור. תהיה רגוע. אז אמרתי, שתדע שהסיפור הזה זה לא סרט צרפתי, זה סרט אמריקאי. זה לא סרט שוודי. כאילו, שבסוף כולם כזה, מה, בשביל זה באתי לשלם, רוצה לחזור הביתה שמח. לא, אז יש סרט אמריקאי. אופס, מה העניינים? אתם תצטרכו לגרד לכם כיסאות מפה ומשם, ואם לא, אל תתביישו לדפוק בדלת, הוא ישמח לתת לכם עוד, אבל נראה לי שהם פוזרים פה כיסאות. והיה הולך אנה ואנה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. אבל, נכון שיש את הסוף טוב, אבל הוא היה מחפש אותה הרבה מאוד זמן, במדבר, בשדות, ביער. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד. יום אחד הוא הלך במדבר, וראה פתאום שביל כזה מהצד, לא השביל הרגיל. והיה מיישב עצמו, והיה מיישב עצמו, באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למוצא, אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום ישוב. והיה הולך זמן רב, באמת הוא מסתובב הרבה מאוד זמן במדבר, יום אחד הוא אומר, טוב, ניסיתי את כל הפטנטים, אולי אני אנסה מפה, אולי אני אגיע למקום של ישוב, וגם שם הוא הלך הרבה מאוד זמן. ואז יום אחד הוא ראה מבצר, וכמה חיילות היו עומדים שם סביבו, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החיילות. והיה מתיירה מפני החילות, פן לא יניחו לכנוס. אז היה מבצר מפואר כזה, עם כל המשמר והכל. והוא חשב, איך אני אכנס לשם, אולי לא ייתנו לי. ואז הוא אמר לעצמו, היה מיישב את עצמו, אני אלך ואני אנסה. בכל זאת אני אנסה להיכנס, אולי בכל זאת משהו ילך. והשאיר את הסוס והלך למבצר, והיו מניחים אותו. ולא עקבו כלל. זאת אומרת, לא רק שהם לא עשו לו בעיות, הם אף אחד לא שאל אותו בכלל איך קוראים לו, מי אתה, הוא פשוט נכנס למבצר בלי שום בעיה. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב, ובא לפלטין אחד, זה בחדר המרכזי של הארמון, וראה שישב שם המלך באתרה, עם הכתר שלו, וכמה חילות שם וכמה משוררים בחילים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד. והמלך ושום אחד מהם לא שאלו אותו כלל. הוא הגיע למרכז של המסיבה, ויושב שם המלך עם הכתר וחיילים, משמר מסביב ומשוררים וכלי נגינה והכל יפה, ואף אחד לא שאל אותו מה הוא בא לחפש במסיבה. זה מסיבה בלי דורמנים, אין סלקטורים בכניסה, כלום. נכנס, לא שואלים אותו בכלל. לא יודע אם זה משמח אותנו, כי גם אף אחד לא שואל אותו איך קוראים לו ואם הוא רוצה לשתות מים. לא שאלו אותו כלום. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים ומצפטל. אתם מוזמנים. ועמד ואכל. והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. לראות מה נהיה. וראה שהמלך ציווה להביא המלכה. והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה. והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד, באשר שהביאו את המלכה. פתאום הוא קולט שהמלך אומר, זהו, זה הגיע הזמן במסיבה, החלק הגדול במסיבה, תביאו את המלכה. תזמורות, טופים, חצוצרות, ג'אגלינג, הכל, מביאים את המלכה. והעמידו לה כיסא והושיבו אותה אצלו. וראה זה פלא, מי זאת? זאת הבת מלך שהוא חיפש שנים, הוא מסתובב במדבר, והנה היא פה בתוך הארמון שאף אחד לא עיכב אותו מלהיכנס, הזמין אותה ויושבת לפניו. והוא ראה, הוא הכיר אותה. למרות שהיא הייתה לבושה בכל התחפושות של המדינה, בלבוש מלכות הזה, זה לא הלבוש שהיא יצאה איתו מהבית, למרות שעבר הרבה זמן, הוא הכיר אותה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. ועמדה מכיסה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אל תיבעלו, אני לא נקרא עכשיו את כל הסיפור. מי שנבעל, עוד מעט. ועמדה מכיסה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב לה, כן, אני מכיר אותך. אתה בת מלך שנאבדה? שאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה, באשר שאבי המלך נזרק מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך, וכאן המקום הזה הוא לא טוב, זה כאן. הלא טוב שהמלך אמר שיקחו אותי לשם, זה כאן. באמצע המסיבה. זה היה לא טוב. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקש עוד כמה שנים, אומר לה, תראי, המלך מאוד מתגעגע אלייך, הוא בצער גדול, הוא מחפש אותך כבר שנים. ואגב, לא בטוח שהיא ידע מזה. יכול להיות שהיא חשבה שזהו. זאת אומרת, פעם אחרונה שהיא שמעה מאבא שלה, זה שהלא טוב ייקח אותך. ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? עכשיו, מי שעוד לא קרא את הסיפור הזה, אני מבקש מכם רגע לנחש. איך? כאילו, נו, אני שואל אותך, איך אני מוציא אותך מפה? אז מה היא תענה לו? איך הם נחושים ככה מהבטן, לא צריך לחשוב מתוכלל. מה הייתי מצפה? איך מוציאים אותך מפה?
שיש לך אותה לטוב.
אה? איך? שמה, זה מלמעלה שלחו לי את התשובה הזאת, כבר אתמול, זה פעם ראשונה, אתמול פעם ראשונה ששמעתי את התשובה הזאת, והיום פעם שנייה. שהוא אמר, כמו ש... איך היא הגיעה לפה? אבא אמר שהלא טוב ייקח אותך, אז תגיד אתה שהטוב ייקח אותך ונסגור את הסיפור. אוקיי, עוד רעיונות יצירתיים. מה, סתם, מה היינו מצפים שהיא תגיד?
שאבא שלה הגיע.
שהיא לא רוצה? אה, יפה, לא חשבתי על זה. לא, הוא שאל אותה קודם. כן, הבנתי. לא שאל אותה אם היא רוצה לצאת. הוא אומר, איך אני יכול להוציא אותה? הוא אומר, סליחה, מי רוצה לצאת? מה, אני רוצה לחזור לבית כזה? מה, עוד רעיונות?
פשוט תקח אותי מפה.
כן, מה, אתם לא ישראלים? אנטבה, חכי שנייה, עוד שנייה, סיירת מטכ"ל מגיעה, הרקולסים נוחתים בחוץ, מבצע שלמה, כלום. אתם לא, זה היה, לא יודע, אני אולי בן, אז בגלל זה אני חושב ככה, יש מבצע צבאי. חפשים פה איזה זה, בוא, אתה ישר, תחכה, עוד 10 דקות, אתה נותן קטנה אחת למלך, הוא מתעלף. זה, אתה לוקח את הסוס שלו, ואנחנו עפים מפה לפני שזה, לא... אבל היא אמרה לו משהו אחר. אי אפשר להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, בכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעט, זאת אומרת יום שלם. והלך ועשה כן, לא שואל שאלות מיותרות. באמת תשובה קצת מפתיעה, תבחר לך איזה מקום ותשב שם שנה. רגע, המבצע, אני תכננתי עוד 10 דקות פה סרט, מה... לא, אי אפשר. אתה צריך לשבת באיזה מקום עכשיו שנה. ושם, מה תעשה? לא תתכנן מבצע צבאי, לא כלום. אתה רק תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. ותהיה מתענה, זאת אומרת, תעשה תעניות. אל תאכל אוכל טוב, אל תשתה בירות, תעשה תעניות. וביום האחרון של השנה, אז גם לא תישן. למה? אז בוא נגיד, הייתי רוצה לעצור פה, אבל רק בשביל שנבין את הנושא של התענית, אז נראה את הסיפור, את החלק הבא של הסיפור. ובסוף השנה, ביום האחרון היה מתעסק, זאת אומרת, באמת עשה את זה. שנה שלמה הוא רק התגעגע וציפה וישב במקום אחד ורצה. ובסוף השנה, ביום האחרון, הוא היה מתענה ולא אכל ולא ישן. ועמד והלך לשם, חזר לארמון. אבל בדרך לארמון הוא ראה איזה עץ. ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, ממש תפוחים אורגניים נפלאים. והיה מתאבל לעיניו מאוד, ועמד ואכל, ותכף שאכל התפוח נפל וחטפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד, והמשרת היה מנער אותו ולא היה נאור כלל. לא משנה כמה המשרת ניסה לנער אותו, זה לא עזר. אחר כך הקיץ משנתו ושאל מהמשרת, איפה אני, איכן אני בעולם? איכן אני בעולם? זכרו את המשפט הזה. איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה. אז הוא אמר לו, תשמע, ככה וככה קרה, ואתה אכלת ואתה ישן כבר איזה 70 שנה, ואני מנסה להעיר אותך, ושום דבר לא עזר. ואני הייתי מתפרנס, אני בינתיים ישבתי פה ואכלתי בכיף מהפירות של העץ, אותי זה לא הרדים. והיה בצער גדול הבן מלך, אבל טוב. והלך לשם ומצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד, כי אילו באת באותו יום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. טוב. ואז מכאן היא נותנת לו עוד איזה 2-3 משימות, עד שהיא נעלמת לגמרי, הוא כבר לא יכול לפגוש אותה, הוא צריך ממש ללכת לחפש אותה במקומות מופלאים, עד שבסוף הוא מוצא אותה, הבטחנו שבסוף הוא ימצא אותה. אז זה בתור התחלה, זה טוב להתחלת השנה. אחרי זה באמצע השנה אולי ניפגש נדבר על האמצע. אבל החלק הזה של הסיפור, נסתפק בו רגע. לפני שנסביר קצת, א', אפשר בינתיים לעכל את הסיפור. אין לכם ניגון, יש ניגונים, איפה אספת אותם? או ניגון שמתחבר לך לאיזה מקום. יש, נגיד, יש ספרים שקראתי אותם בילדות כשזה דיסק מתנגן. זה מה שהדיסק ששמעתי באותו זמן, ואז כל פעם שאני שומע את הדיסק הזה קופצות לי תמונות מהספר. קורה לכם גם? או שאני הזוי היחיד? לא? או יש ריח, נכון? מה? זה מיומנות שפתחנו במאמץ רב. יש לי למשל שזה דיסק של ברי סחרוף שהייתי שומע בזמן שקראתי שר הטבעות. זה אני זוכר. אז הניגון הזה, אני חושב שהכרתי אותו לפני זה, אבל כשאני שומע אותו עכשיו, אז התמונה שיש לי זה, כשגרתי בירושלים, היה מניין של פליטי המניינים הרגילים שהתפללו בערב שבת על גג של בניין ברמת אשכול. כל מיני פליטים מכל מיני סוגים מתפללים על הגג, וככה הייתה מתחילה קבלת שבת. זה גם די לא סטנדרטי להתחיל עם הניגון הזה, ניגון הבעל שם טוב, היו מניין חסידי, ככה היו פותחים קבלת שבת. ובכלל, הנושא של מוזיקה בתפילה, הרב קרליבך, הרב שלמה קרליבך, ממש עשה מהפך באיך מתפללים. היום, כמו כל דבר מחתרתי, זה נהיה ממסדי בסוף, אז בכל מקום יש כבר את הממסד איך מתפללים קרליבך, אבל הוא היה באמת פורץ דרך. ויש עוד מישהו שיצא לי להתפלל איתו לפני איזה שנתיים, שגם כן עשה לי מהפך איך זה יכול להיות, וזה העניין שזה הופך להיות חגיגה מוזיקלית, כל העניין. אז זה ניגון הבעל שם טוב.
Oh,
דוד, שהשני למלכות, שר את הניגון הזה כשהוא הסתובב במדבר לחפש את בת המלך. בכלל ניגונים שהיו מורידים הצדיקים, זה לא ישבו כאילו, טוב, עכשיו אני אלחין איזה לחן. אלא הרבה פעמים זה היה יורד תוך כדי שהם מלמדים, או תוך כדי התפילה. היה פשוט יורד, והיה תמיד, מכיוון שהלימוד של פנימיות התורה בדרך כלל היה בהשראה, אז היה תמיד איזה טיפוס כזה עם זיכרון, שהתפקיד שלו היה לתפוס את הרגעים. בדרך כלל, רוב הדברים הגדולים הטובים ירדו בשבת, אז הוא היה צריך לזכור את זה עד למחרת, כי אפשר לרשום. אז אם הצדיק היה אומר איזה תורה, משהו, אומר לו, יורד איזה משהו, אז היה אחד, הוא היה יכול, היה בדרך כלל כמה, שניים, שלושה כאלה, שיכולים לחזור על זה מילה במילה במוצאי שבת. והם יושבים, הוא היה אומר, לא, שם הוא אמר את המילה הזאת, היו ככה ורושמים את זה, ויש הרבה מהספרים של החסידות, הם בנויים ככה, זה ספרים שבעצם נאמרו בצורה של השראה בשבת, ואז רשמו אותם אחרי זה. נקרא חוזר. או באשכנזית החויזר. ההוא שזוכר והוא קירים את ההוא. טוב, אז הסיפור הזה בתמצית הוא נותן מבנה של התהליך של העולם בכלל והתהליך של הבן אדם בפרט, אבל הכלל בפנימיות הוא שמה שיש בכלל יש בפרט. זאת אומרת שאם יש את זה במבנה הכללי, יש את זה גם במבנה הפרטי של יום, של שנה, של בן אדם. ואז אנחנו לענייננו ננסה להבין את זה על ההקשר של השנה שלנו. אז אמרנו, הנושא של גלות השכינה, של המלך הזה היו לו שישה בנים ובת אחת, אבל היא הייתה חשובה בעיניו מאוד, כי היא הנשמה של כל העניין. עם הבנים הוא מסתדר, הוא היה בונה את עושה תיקונים ושיפוצים, אבל את השעשועים היה לו מהבת שלו, שזה הנשמה של העניין. זאת אומרת, כשאתה מסתובב בחיים, אתה עובד, אתה לא יודע מה, אז יש כאילו, יש את המבנה, אבל יש את השעשוע הפנימי של הדבר, וזה הבת שלו. היא נותנת את הטעם לכל הסיפור, זה הפנימיות של הדבר, וזה גם בחיים של הבן אדם, זה הנשמה שלו. או בקשר, או באיזו התרחשות, כאילו יש, אוקיי, קבעת עם חברים להיפגש, ואוקיי, עשינו הכל נכון, שמנו את הנערות, הוא הביא את הזה, את האוכל, את הפה, זה בסדר. אז יש את השישה בנים, השאלה אם יש את הבת. והמבנה הבריא של העולם זה שיש את השישה בנים, ויש את הבת, ויש שעשוע ושמחה גדולה. אבל בשביל שיהיה לנו סיפור טוב, אז צריך שהיא תיעלם. וככה מתחיל הסיפור. עכשיו, למה היא נעלמה? זה קצת יוצא לא ברור בעצם. נזרק לו דיבור, לא כתוב שהיא עשתה משהו לא בסדר. נזרק לו דיבור, וזה כמעט נשמע שזה נפלט. נכון? זה נזרק מפיו הדיבור. ואז באמת זה קרה. ככה התחיל הסיפור והיא נעלמה. ומכאן כל המסע שלנו זה לחפש אותה. אז בעצם אפשר להבין ככה, שתמיד במבנה הכללי של העולם, ההתחלה, זאת אומרת, יש שורש מאוד ראשוני שיש הכל נכון, אבל השורש הזה הוא באמת רק שורש מאוד מאוד קדום, אבל באמת התחלת הסיפור מתחילה מזה שבת המלך הולכת לאיבוד. זאת אומרת, מתחיל מהבלגן. אני תמיד אוהב בסרטים את השלב הראשון של האידיליה בהתחלה, ואז כשמסתבך אין לי חשק. אבל פה כמעט אין את הזמן הזה בשייר שכולם מבסוטים. אין כמעט את ה... כאילו, יש קצת... זהו. ואז צריך לצאת למסע. אבל באמת זה קצת דומה, כי כל הסיפור זה סיפור של מסע. והמסע הזה חייב שבת המלך תיעלם, ואני כמעט אומר, זה כמעט צריך תירוץ למה היא תיעלם. זה לא בגלל כלום. זה בגלל שצריך שהיא תיעלם. כי צריך שיהיה מסע. אז, ויש לפעמים אנשים שמורגלים לחשוב שהשורש של החיסרון בעולם, השורש של הגלות בעולם, השורש למה אנחנו לא במקומנו, זה בגלל משהו. זה בגלל התקלקלות התרבות. זה בגלל ההורים שלי. זה בגלל ארצות הברית, זה בגלל חטא, זה בגלל תוסיף. כל הסיפורים האלה בעצם קצת מפספסים את הנקודה. זה לא בגלל כלום. זה בגלל שצריך שאתה תחפש. אף אחד לא אשם. זאת אומרת, יש כאילו אשמה רק בשביל שנרגיש שזה לא לגמרי גחמה, אבל זה כמעט תירוץ. זה כמעט תירוץ. למה אתה מתחיל, זאת אומרת, למה תחילת ההתעוררות שלך לחפש, היא אתה מוצא את עצמך במקום רחוק ואתה מרגיש שמשהו לא בסדר? אז הרבה פעמים אנשים הולכים לחפש את האשם. כאילו, מה רגע, מה קרה לא בסדר? שום דבר לא קרה בסדר. זה ככה צריך להיות. אתה אמור להתעורר בתחילה המעשית של חייך בברוך. זאת לפני זה, כאילו לפני שלב ההתעוררות הרוחנית של הבן אדם, יש רק את איך נפתח את הברוך, שאחר כך זה יהיה המשחק. אז בסדר, אז לפעמים נותנים לך 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, לפתח ככה מספיק בלגן, ועכשיו תשחק. וכן לגבי השנה שלנו. זאת אומרת, צריך להבין שעוד לפני שיקרה הסיפור, כאילו הסיפור ממש של השנה, אנחנו צריכים הסתבכות. זה נקרא שראש השנה הוא יום של דין. כי זה השלב שבו מתחילה הסתבכות. וכבר אני מקדים, ויש סכנה לישון. כמו ההוא, שיש לו סכנה ללכת לישון. אז יש מכשיר התעוררות מיוחד, תכירים אותו? מכשיר להעיר אנשים מהשינה. אז מתחילה ההסתבכות, אבל ההסתבכות היא רק בעצם ההכנה למשהו שמחפשים לתת לנו, שזה המפגש עם בת המלך. זאת אומרת, יש חלק של אור, חלק של נשמה, חלק של שכינה, שמחכה לנו בשנה הספציפית הזאת. שבעצם, אם הייתי אומר אחרת, שהתוכנית, כאילו כשמלמעלה חושבים לנו על השנה, אז אומרים, אוקיי, בוא ניתן לו בסוף חלק של אור, חלק של שכינה, חלק של הנשמה שלו. עכשיו, כדי שניתן לו את זה, צריך לעשות בהתחלה הסתבכות, אז נעשה, אבל צריך לזכור שכל הפואנטה של הבריאה של השנה שעומדת בפנינו, זה חלק אור שרוצים לתת לנו. וזה גם לא תמיד בתודעה שלנו. זאת אומרת, שאתה מסתכל על העולם מסביבך, זה נראה שיש עולם, ואם אתה, נגיד, מגדיל ראש, אז אתה תחפש בו משהו. והיסוד של מה שאנחנו אומרים פה, זה שכל מה שאתה רואה מסביבך, כולו רק תירוץ בשביל לתת לך את חלקי האור שמחכים לך. זה לא שאני מגדיל ראש, יש עולם ואני יוצא לחיפוש. אין משהו אחר. זה מה שיש, איזו תפורה שלמה, נפלאה, עם פכפוכים, עם זה הכל, יש תפורה שלמה בשביל שאתה תקבל את חלק הנשמה השייך לך. אבל תדע, כתוב בזוהר, שלכל יום, אין יום שאין בו טוב. אבל אין יום שאין גדר מבחוץ של חושך שמסתירה את האור הזה. וכל יום יש בו אור, והוא עטוף בגדר של חושך, שאתה צריך לעבור אותה בשביל להוציא את האור. הקליפה קדמה לפרי. בסדר? מה? למה? ככה. לא, למה יש הרבה הסברים. אבל קודם כל מה שאני רוצה להדגיש שבעצם, קודם כל תבין שככה זה, וזה לא בגלל שעשית משהו לא בסדר. והרבה מהתסכולים שאנחנו חווים נובעים מזה שאתה פוגש איזו הסתבכות, ואז אתה אומר, אז בטח משהו לא בסדר, כי היה אמור ללכת. נכון? בן אדם, לא יודע, הוא מתחתן, ואז הוא לא יודע, לא סיפרו לו, בסרטים של הוליווד זה נגמר ב-Just Married, נכון? עם הזה, עם הפחיות. ולא, כאילו, לא סיפרו לו מה קורה, ואז מסתבך. אז הוא אומר, רגע, אני טעיתי בכתובת. לא, זה ככה אמור. זה ככה אמור להתחיל. זה לא שמשהו לא בסדר. משהו לא בסדר אם אתה רואה את הבעיה, ואתה אומר, וואי, זה לא פה, אני הולך למקום אחר. זה בפנים. זאת אומרת, האור מחכה לך בתוך ההסתבכות. ואנחנו הרבה פעמים מנסים להבין למה הסתבך לנו. מה זה למה? כי זה השתיק.
כאילו, זה... השאלה של הלמה, אתה מגיע אבל גם למקום של עצמך, של
תיקון.
כאילו, כן.
אבל מה שאני רוצה להגיד, זה לא תמיד בכלל הכיוון. זה לא שיש איזו בעיה אצלי. אין שום בעיה אצלי. זאת אומרת, בסדר, יש גם את הממד הזה, זה שני סוגי תשובה, אבל אני כרגע מדבר על זה אין בעיה שבגללה. יש למה, לא למה. למה, הזמינו אליה את זה בשביל שם. כשאני שואל את הלמה, אני הולך אחורה. כאילו, מה קרה לא בסדר שם שהביא לסיפור הזה? זה לא. אם אתה כבר רוצה ללכת אחורה, אז אתה תגלה את המחשבה הראשונית. המחשבה הראשונית, שהייתה מחשבה ראשונית לתת לך טוב, והדבר הראשון שעושים כשרוצים לתת לך טוב, זה עושים לך בעיה. בסדר? זה לא שאני לא בסדר, וזה לא שמשהו לא בסדר, זה שזה המשחק. זהו, זהו. בוא נגיד ככה, ברגע שאתה מקבל את זה, אתה מתחיל את המשחק. כל זמן שאני מתאבך בלמה, כמה ואיך הגעתי לפה, אני רק עסוק כאילו בהטעיות, שזה חלק מהתפקיד של הגדר של החושך מבחוץ. הגדר של החושך יש לה מנגנוני הטעיה, חלק מהמנגנוני הטעיה זה, תראה מה קרה, למה זה קרה, לך תבדוק מה הבעיה. אז לך תחפש, ועכשיו בזמן שאתה מחפש במדבר מה הבעיה, אתה בכלל הכל רגוע, כאילו הגדר של חושך רגוע. כי אתה בכלל לא מתקרב לפרוץ אותה. כי אתה עסוק בלמה. מה זה? ש? שווה נראה לי, לא? למה? כן, שווה.
זה למה.
נראה לי שזה שווה, אבל זה גם יפה. זה צרה, אבל כן, כנראה שיש לך איזה סבא מקובל, כי המקובלים עוסקים הרבה בניקוד ובמשמעות שלו. זה קשור לכיסופים גם. אז יפה, אז זה כל הסיבוב. טוב, אבל זה, זה, זה לא סתם, כאילו אפשר, אפילו אם רק אם זה נצא, זה שהצמצום קודם להופעת האור. זאת אומרת, כשרוצים לתת לך טוב, הדבר הראשון שיביאו לך זה צמצום. הסכנה באמת זה שאתה תטבע בצמצום. ואם אתם רואים גם בסיפור, באמת, המלך יצר את הבעיה, אבל הוא לא הולך לפתור אותה. כן. מי שהולך לפתור אותה זה השני למלכות, שהוא לא הולך לפתור אותה בגלל שהוא אשם, או בגלל שהוא לא בסדר, או בגלל שהוא... לא, הוא רק הולך לפתור את זה, כי הוא אוהב את המלך, והוא רואה שהמלך בצער גדול, והוא רוצה לעזור לו. בינינו, בסוף יצא לו מזה משהו. מה קורה כשמישהו מציל את בת המלך?
הוא
עושה אותה לאישה. טוב. זה פשוט. זאת אומרת, זה לא כתוב פה בסיפור, אבל זה די ברור, וזה גם... זה פשט סיפורי אגדות, כאילו, ככה זה עובד בסיפורים, שהאביר שמצליח את הזה, אז הוא מקבל אותה לאישה, אבל הוא לא יוצא בשביל זה. הוא יוצא כי הוא אוהב את המלך. טוב, עכשיו, למה מספרים לנו שהוא ימצא אותה? כי יודעים שאנחנו, יש לנו סבלנות מאוד צרה, מקסימום, אתם יודעים, יש, היום אנחנו בסימן סרטים. יש לתסריטאים, יש להם נוסחה, נכון טל? כמה שניות עד ההסתבכות, כמה דקות עד לתחילת פתרון, כמה יש...
ההורה מחולל.
כן, אז יש זה, כמה סבלנות יש לנו להחזיק בין בלגן לבלגן. אבל בסיפור האמיתי של החיים, הוא הולך לחפשה זמן רב מאוד. אז ממש מרחמים עלינו, אומרים לנו בהתחלה, אל תתייאש. זה ייקח הרבה זמן. יותר משעה וחצי, זה ייקח נגיד סרט שנות ה-80, לא סרט שנות ה-2000. סרט שנות ה-2000 אין 3 שניות בלי אדרנלין. סרט שנות ה-80 היו נותנים לך 10 דקות בין אדרנלין, כן, נכון? אז זה ייקח הרבה זמן, ויהיה הרבה רגעים כאלה שאתה תרגיש כאילו, נו, איפה אתה, נה, 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 נו, מה קורה?
איפה הקריש?
כן, איפה הקריש, בדיוק. אז לא, הוא אומר, זה ייקח הרבה מאוד זמן, אתה תסתובב במדבר, ביערות, ולא תמצא כלום. אז כדי שתחזיק מעמד ברגעים האלה, אני אומר לך שבסוף הוא מצא אותה. זאת אומרת, ולמה בסוף הוא מצא אותה? אז בסיפור לא כתוב, אבל אני אומר מלמעלה, כי המספר דואג שאתה תמצא אותה. זאת אומרת, זה אתה חייב. זה אין לך ברירה. יש בחירה בסיפור להרבה כיוונים, יש נקודה אחת שאין בבחירה, שאתה בסוף תמצא אותה. אז אם יצטרכו לנער אותך טוב טוב ולגלגל אותך בתוך כל מיני גלגולים עד שתמצא, אז אתה תמצא. אבל אתה חייב למצוא אותה בסוף. זה אין, בזה אין, אין בחירה. זה הגבולות גזרה של המשחק. אתם צריכים עוד ניגון או עוד קצת? Mm-hmm. אז נעשה את הספתח. הספתח זה שהוא הולך לחפש אותה הרבה זמן, והוא לא מוצא כלום. ואז הוא יישב את עצמו. הוא יישב את עצמו, זאת אומרת, הוא התיישב ונכנס פנימה. נכנס פנימה ושאל את עצמו, מה הלאה? מה תקוע? מה חסר? שזה עיקר מה שאנחנו מפספסים ולא עושים. זאת אומרת, אנחנו לא מפנים את הזמן לעצור וליישב את עצמנו. ויש הרבה מאוד כוחות שפועלים כנגד זה שניישב את עצמנו, וניכנס פנימה, ונשאל את השאלות הנכונות. אם רק נתיישב, ניכנס פנימה באופן קבוע ונשאל את השאלות, כמו למשל, איכן אני בעולם? כן, אם רק אתה מתיישב 10 דקות לפני ראש השנה ושואל איכן אני בעולם, כבר עשית את רוב העבודה. רק מה, אתה תרדוף אחרי הבגדים החדשים, ואחרי הגפילטה פיש, ואחרי אצל מי אוכלים, אצל סבתא בתיה, ומי לא בא, ומי כן בא, ומי זה, ורק שלא תעצור ותתיישב ותשאל, איכן אני בעולם. זה, אז הוא יישב את עצמו ושאל, טוב, אני הולך כבר הרבה זמן ואני לא מוצא, אז מה עושים? אז עכשיו מתחיל הסיפור שהוא מוצא שביל מן הצד. שביל מן הצד זה שנופלים אחורה כשנגמר לך זה. כן. ושביל מן הצד זה שאתה מתחיל להיות יצירתי. אתה מתחיל למצוא דרך אחרת, כי עד עכשיו, לא יודע למה זה ההשראה שלי היום, אבל כנראה שיש סיבה. נכון, אתה אומר, אני אצא לטיול בעולם. אצא להודו, אצא לנפל, אני אצא למשהו, נכון? אבל באמת, רוב האנשים לא מוצאים שם אפילו שביל אחד מן הצד. מהרגע שאתה נוחת, עד הרגע שאתה חוזר, יש מסלול ידוע, יש את הגסטאוס הידוע, ויש גם אם לא אכלת את ההוגה הספציפית הזאת, לא היית בהודו. נכון? כאילו, זה... נכון? אפילו כולם יודעים איזה יהיה, אתם מבינים? זה הבנופי פאי, נכון? אם לא, לא היית שם. יש, זה פשוט, זה משהו מצחיק. המטריקס מספקת לך חוויית חיפוש בתוך המטריקס. אתה תהיה כמו כולם, שום שביל מן הצד, הכל בסדר, טק, 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 תחזור הביתה, תגיד, עשיתי, תשכח מהעניינים, הכל טוב, אתה מבין? הנה, הוא גם, יש לו יצר של לצאת לחיפוש, תצא. אני אדאג שתעשה את זה ככה, שאתה לא תמצא כלום. לא תצא שביל מן הצד. אתה תעשה שביל באמצע. טוב, זה ניגון של חתונה, אני חושב של הרב קרליבך. שזה קשור לזה שכל מה שאנחנו עושים בעולם, וגם המסע הזה, זה מסע של ייחודים. ייחודים זה חיבור בין זכר ונקבה. זה בעצם חתונה אחת גדולה. פשוטות באורות, כי לפני שבוע חיתנתי איזה זוג הזה. לכם עוד ניגון. נמצא אותו בטח. קופץ שנייה, בעצם מה זה שהיא אמרה לו, תהיה בוחר מקום אחד ותשתוקק ותחשוף להוציא אותי, כאילו זה הטריק הסודי, היא ממש מאמת אותו, הטריק הסודי איך להוציא את בת מלכה, זאת אומרת איך לחשוף את מה שגנוז בתוך החיים שלנו, כי מה זה שהיא עבודה, היא כאילו היא מסתובבת איפשהו אבל לא יודעים איפה היא בדיוק ואיך מוציאים אותה, זה החידה, אבל זה פה נתנה לו את הסוד. נכון, השתיק הרבה פעמים בחיים, זה מה שחסר לנו זה את הניגון הנכון ברקע. חשבתי על זה גם, אתה מסתכל על איזה מצב, אם רק היו שמים לך את המנגינה הנכונה ברקע, הכל היה משתחרר. היית, נכון, כי הרי... מה?
אם רק זה משנה את המנגינה.
כן. סוד הניגון. אז הוא מוצא איזה שביל מהצד, זאת אומרת, מתי הוא מתחיל לראות פירות בחיפוש שלו, זה שהוא מעז לא להתאפס. הוא מעז לשחרר את מה שהוא מכיר. והחלק גדול מההכנה שלנו לראש השנה זה להסכים לשחרר את השבילים הישנים. ומכיוון שאנחנו לא עושים את הסיבוב הזה פעם אחת, אתה כבר מצאת פעם אחת, אתה נתפס ואתה אומר, זהו, מצאתי את הטריק, אני רושם אותו כאילו, ומחר אני עושה אותו דבר. זהו, עכשיו אכלת אותה, אתה עכשיו עם הבת מלכה הישנה, היא תזדקן וגמרנו. כל פעם מחדש, זה העיקר ההכנה לשנה אחרי, זה נקרא הביטול. זה הביטול של מה שאתה כבר, כאילו, עלית על הפטנט. אומר רבי נחמן, עיקר הידיעה שלא נדע. שאתה כאילו, זהו. עכשיו, באופן פשוט, חלק מההסתבכויות באות, רק קטנות כאלה, רק בשביל לעזור לנו לשחרר את ה... את המנגנון, ולפעמים אם כבר רוצים לחפש למה ההסתבכות או החוויה של ההסתבכות באה בגלל שהיה לי במערכת תוכנית ושיטה. אם לא היה לך שיטה, אז באמת ההסתבכות היא לא כזאת הסתבכות. החוויית ההסתבכות היא בעיקר בגלל השיטה. אתה כבר תפרת, זהו, אתה יודע איך זה ילך, ואז זה כאילו, למה זה לא הולך כמו שרציתי, וזה מסתבך. אבל אם תשים לב, רגע לפני זה הייתה לך ציפייה. היה לך תוכנית, היה לך איזה כאילו טריק. אז באמת לא אין טריק, הטריק הוא בכל פעם לחזור לרצון, לא לשיטה. השיטה היא שאין שיטה, השיטה זה שאתה רוצה. כי יכלה להגיד לו, בוא אני למד לך את הטריק. אנחנו שרנו בשיר הזה... לימד חוקים לאורותם אשר יעשה אותם האדם וחי. צמה נפשי לאלוהים חי. אלוהים חי זה בכללי, זה להיות חי. להיות חי, שהקשר שלך עם החיים יהיה חי, שהזוגיות שלך תהיה חי, שהעבודה שלך תהיה חי, שהקשר עם אלוהים יהיה חי, שהכל יהיה חי. לא אלוהים מת. ויש כאילו מלמדים את החוקים לאורותם איך לעשות את זה. אז יש עצות איך לעשות את זה, אבל העצות הן לא... זה לא עצות שהם כאילו, אז אתה עושה ככה וככה וככה ואז יהיה. העצות הם איך להישאר חי ולא ליפול לזקנה. לא ליפול לשינה. איך לא ליפול לשינה? תיזהר, כי מי שאוכל יותר מדי ושוטה בזמן הלא מתאים, הוא ישן. הוא נופל לסיסטם. ויש כאילו, יש העצות, אבל העצות הן לא מלמדות את המה. הן מלמדות איך לחפש את התשובה הנכונה שהיא תמיד חיה והיא תמיד טריה. בסדר? זה איך לשאול את השאלות הנכונות, להגיע לתשובה.
תשובה שהיא רלוונטית לאותה סיטואציה, כאילו לא משהו שעשית שוב ושוב.
רבי נחמן קורא למה שאת אמרת, הנקודה שייכת לליבו בעת ההיא. אז יש נקודה, זה כאילו, זה, והשייכת לליבו, שלו, לא של אחרים, באותו מצב, זה מישהו אחר, זה נקודה אחרת, בעת ההיא, לא אתמול ולא מחר. העיקר הפספוס זה יכול להיות הנקודה שייכת לליבו אתמול, מחר. וזהו, זה כל ה... לא אמרת משהו לא נכון. רק עשית, כאילו, השתמשת בתשובה של אתמול או של מחר בשביל היום. זהו. זה כל מה שצריך בשביל שזה לא יהיה חי. אז החיי נרדמים. וזה הנרדמים שאנחנו מדברים עליהם, שאתה הולך לישון, שזה כבר לא... אין את השאלה עוד פעם. אין את ההתחדשות. ועכשיו? רגע, ועכשיו? ועכשיו, אז עכשיו יש מי ש... ואני מניח שיש מי שאומר, זה נורא מעייף. כל הזמן להגיד ועכשיו, ועכשיו, ועכשיו.
אז... יותר מעייף
הפוך. כן, זה נורא מעייף להיות עייף כזה. זאת אומרת, יש המון כוחות שגורמים, רוצים לעשות אותנו עייפים, והטיפ זה שאם תשמור את עצמך עירני, אתה יכול לא ליפול לשינה, לא להיות עייף כזה. אבל הכוחות של הטבע מושכים אותך להיות עייף ולישון. וזה עיקר הזהירות שאתה נדרש, ויש לך הרבה להזכיר את עצמך, הכל, לעשות טריקים, ושעון מעורר, ומים, וזה, וכאילו יש, מה לעשות כדי לא להיות ישן. אז הוא מגיע, והוא רואה מבצר, והוא חושב, זהו זה, הנה, מצאתי אותה, אז עכשיו כאילו יהיה האקשן, עכשיו לא ייתנו לי להיכנס, אבל זה לא קורה. למה? באופן כללי, כתוב בזוהר, שהסיטרא אחרא, הצד האחר, נקרא חינם. זה אחד מהשמות של הלא טוב, זה חינם. קבל חינם. בכל דבר ששייך למערכת של הקדושה, יש עמל, שלא נותנים לך להיכנס. ובכל דבר ששייך למערכת של ההפוך, קבלים חינם. אפשר בשנייה להגיע למדרגות הכי גבוהות, לראות בנסתר, לעשות כישופים, מה שאתה רוצה, הכל בחינם, אין בעיה, מהצד של ההפוך. ניתן איזה דוגמה פשוטה במערכת יחסים, כדי שסתם יהיה לנו חוש על מה אנחנו מדברים, זה שאתה רוצה אקשן. אז אקשן מעומק של קשר, זה דורש עבודה. אקשן מלעשות איזה פיצוץ וריב, זה עושים בעשר שניות. זה אקשן וזה אקשן, אבל זה אקשן מההפוך, וזה אקשן מהקדושה. אקשן מהקדושה דורש עבודה. אקשן מההפוך לא דורש שום עבודה. אין שום בעיה. אז גם ראייה בנסתרות, הכל אפשר לקבל מההפוך. אז למה אני מספר לכם את זה? שהוא נקרא חינם. שמעתי פעם גם הסבר יפה, הוא נקרא חינם ובאמת זה באשראי. הקליפות, הצד ההפוך, וזה, הם אומרים לך, כך חינם. אם תקרא את האותיות הקטנות, אתה תראה שזה באשראי. שכאילו, עכשיו אתה מקבל אס-אמסים כאלה, קיבלתם? הנבואה מהירה לפני החגים, עכשיו, כך, כאילו, מה שאתה רוצה. זה הלוואה חינם לפני החגים, ואחר כך תשלם. אז זה באמת, שזה באמת, לכל דבר יש איזה עבודה או מעשה. שהסיטרא אחרא אומר לך, תשלם, כאילו, כך עכשיו ותשלם אחר כך. והקדושה אומרת, תשלם, אין לך, חכה, תעבוד וזה. כשתהיה מוכן, תקבל. אז באמת הלא טוב, אחד מהמאפיינים שלו זה שאף אחד לא מפריע לך להיכנס. אין שום בעיה להיכנס ללא טוב, אף אחד לא שואל אותך, כי זה לא מפריע להם שייכנס, אדרבה, רוצים שתיכנס. והלא טוב הזה, גם עוד אחד מהמאפיינים שלו, שהוא לא נראה לא טוב, הוא נראה ממש אחלה. מה?
אהבתי את הניסוח.
כן, הוא זה, הוא, תמיד אתה חושב, קורא סיפורים כאלה, אז אתה חושב שהלא טוב הוא בא עם חליפה אדומה, עם קלשון. מה פתאום? הוא בא עם ג'לביה, הוא אומר לך, אני עושה סדנה לקבלה, ואני החבר הכי טוב שלך, זה לא נראה, הוא מתלבש בג'לביה, כי הוא לא יודע, כל אחד משהו מתלבש לו, אבל הוא נראה מאוד טוב, ולמשל זה קשור למה שאמרנו קודם, שאנחנו מאוד מתוסכלים שיש לנו בעיות. ואתה רוצה לדעת איפה הכי לא טוב, שלא יהיה לך בעיות. זאת אומרת, לא, אנחנו לא מזמינים לעצמנו בעיות, אבל זה יוצא ככה, שמי שמגיע לאיזה מקום שלא מסתבך לו כלום, אז בת המלך נשארת שם שבויה, יופי, יש מסיבה, יש אוכל טוב, יש זה, אבל שום דבר לא זז. היא אומרת לו, כאן זה הלא טוב. מה כאן? זה לא... כן, כן, כאן. כאן זה הלא טוב, כאן אני שבויה, וגם נדמה לך שאני חופשייה, כי אף אחד לא רואה, זה נראה נורא חופשי. אבל באמת, הבת המלך שם היא לא יכולה לזוז לשום מקום, והיא שבויה. היא לא בוחרת. זאת אומרת, הלא טוב הזה, מתי הוא יתהפך? בשנייה שהיא תגיד, אני רוצה ללכת מכאן, אז פתאום, כל הנגנים החמודים מתגלה שיש להם מזיקים. זאת אומרת, כשאתה מנסה לשחרר את זה, אתה מגלה שאתה לא יכול. טוב, זה מדכא אתכם קצת, אני מרגיש. הדיבורים האלה, בחושים העל החושיים שלי.
קצת, אבל אתה באמת חושב שאין מנוחה במקום טוב גם? אם אין בעיות, סימן שזה לא טוב?
לא סימן, אבל...
זה קצת...
כן, את צודקת. קודם כל זה נכון שזה קצת מלחיץ. אבל לא הייתי אומר ככה, זה סימן ש... אבל תדע לך ש... אל תמהר להתפלל על זה שהכל ילך בסדר. כי אם תסתכל באמת בכנות על החיים שלך, מתי שמשהו לא הלך כמו שתכננת, שמה גדלת.
שאלה, מה
אנחנו עושים? נכון, זה כל החידה, מה אתה מחפש?
כמו איזה כלוב זהב,
כן, כן, זהו. בדיוק. זה נורא נעים, והכל מסתדר, וכולם רגועים, אבל... טוב, בסדר, לא, אני רואה שהכיוון הזה מדכא אותנו קצת, אבל... עוד פעם, כתוב בגמרא, מה זה יסורים? שבן אדם מכניס את היד, רוצה להוציא שני שקל ויוצא לו אחד. אז זאת אומרת, כשאנחנו אומרים משהו מסתבך, זה לא חייב להיות איזה דרמה. זה יכול להיות דברים מאוד קטנים. כן? אבל אז זה גם קשור לסתרה שהוא חינם. אתה רוצה בלי המסע? עכשיו, למה זה נשמע לנו מדכא? כי איך הופכים את התהליך הזה למשהו כיף? שאתה מתחיל ליהנות מהמסע. זה המשחק. אם אתה מתחיל ליהנות מהמסע, אז זה שבמסע, כאילו, אתה לא ישן בדיוק איפה שתכננת, זה בסדר. אם כל מה שאתה בונה, יום אני אגיע, הנה, בתוכנית שלנו היום בטיול, נגיע לשם, יש שם חן, לא יודע מה, ומחכים לנו העלים, וזה, שם כל הזמן אתה תהיה בריבים. זה לא הולך, זה לא בזמנים, לא בזמנים. אבל אם הפואנטה שאנחנו עכשיו בטיול, ועד רבה, אם כאילו יצא שנשן במקום אחר, אז זה עוד יותר מגניב, ונראה מה יבוא, זה יותר מעניין, אז תביני מה אני אומר. אז עכשיו, איך יקרה שאתה תישן במקום אחר? שלא בדיוק הספקת ללכת כמה קילומטרים שתכננת, בדיוק הוא היה צריך לשירותים, וזה, ובסוף ישנים במקום אחר. כן? זה אגב, זה בדיוק ההבדל, אם אני חוזר רגע למשל לטיול בהודו, זה בדיוק ההבדל לטיול הזה, לשאתה עם איזה אופנוע או קרקרה או לא יודע מה. כי האוטובוס לוקח אותך מפה לשם, כן? אתה יורד כאילו המקום הזה עם כל הגסטאוסים, אתה עולה על האוטובוס, נוחת במקום עם כל הגסטאוסים, ושם הכל תפור כדי כאילו שלא יהיה לך שום דבר באמת מעניין. אבל אם אתה נגיד באיזה אוטו, אז אתה לא יודע, פתאום נגמר הדלק, פתאום איזה פנצ'ר, עכשיו אתה צריך לעצור באיזה כפר שאתה לא תכננת להגיע לשם, ושם מחכות לך המתנות. כן? זה יותר נחמד?
כן.
זה הכל צחיק אותי שבעוד אתה נוסע באוטובוס והכל צפוי.
יחסית. זה נכון, אבל יחסית, בוא נגיד, יחסית. אז לא, אבל באמת, אני אגיד את זה אחרת. אתה רואה אנשים שהכל מסודר להם בחיים והם עצובים. ולכאורה, מה הבעיה? מה חסר לו? כסף יש, עבודה מסודרת, 9 to 5, הכל בסדר, הוא עצוב. אתם מבינים? הכל בסדר, הכל מתקתק, הזה. ויש אנשים, יש איזה, הוא גר בקרוון, אין לו זה, המיטה מתפרקת, אז זה, אבל יש אהבה בבית, מה ההבדל? זאת אומרת, אז אתה אומר, זה טוב, למרות. זה לא תמיד למרות, לפעמים זה בגלל. אתם מבינים? הכל בסדר, יש לך את הזה, הקבלן פה בקרקור בנה לך את הבית הזה, הטק, טק, טק, היפה הזה של היפים, והכל טוב, נכון? אין, לא חם, אין תנור דולק באמצע החדר, אין זה, אבל אז טוב, זה מספיק. אז הוא אומר לה, טוב, אז איך אני מוציא אותך מפה? אז היא אומרת לו, אתה צריך לרצות. צמא נפשי, כן? אתה צריך לרצות. ובאמת, הרבה פעמים כשאתה שואל, בסדר, יפה, שיעור נחמד, רעיון יפה, משהו לא במקומו, יש נשמה, יש אורות, יש זה וזה. אתה רוצה? כן. עד עוד שעה. נכון? זה כל המשחק. זאת אומרת, נגיד שאמרו לך שיש אוצר גנוז בשנה הקרובה שמחכה לך. יאללה, בסדר. אני אף על זה. כמה הוא גדול? עצום. טוב. אתה רוצה את זה? כן. זה עוד לא בטוח. זה עוד לא בטוח. זה השאלה המרכזית שעומדת בפנינו. נגיד לפני ראש השנה, זה האם באמת אתה רוצה למצוא את האוצר הזה. יש אוצר, רק יבטיחו לך, אם אתה רוצה. עכשיו, הצורה הכי טובה לבדוק אם אתה רוצה את האוצר הזה, זה שזה ייקח קצת זמן. זה לא ילך לך היום, זה לא ילך מחר, זה לא ילך במסע, אז אתה לא נורא. עוד פעם, יוצאים לי דימים. יוצאים לנו דימים. עכשיו, איפה הרצונות האלה? באמת הרצונות האלה, הם בתוך הנפש שלנו נמצא הרצון הזה. מה שהלא טוב גורם לנו, זה הוא גורם לנו להפסיק לרצות. אני לימדתי איזו תקופה במכינה קדם צבאית, חבר'ה שמגיעים אחרי התיכון, בין התיכון לצבא, לאיזה שנה של בירור כזה. ומה שאני, ככה, יצא לי תמצית העניין, זה שאנחנו נהיינו לא יצרני, אבל נגיד מעוררי או מזכירי רצונות. כי מה שקרה זה שהרבה חבר'ה מגיעים צבעים בסך הכל. אפילו מבחינה לימודית, יש כל מה שאתה רוצה לימודית, יש כסף, יש אוכל, אבל לא רוצים כלום. הכל כאילו משעמם כזה, ולא כל כך, לא יודעים מה רוצים, מה אתה רוצה, לא יודע. זה המחיר של הלוטו. המחיר של הלוטו הזה הוא גורם לך שאתה מפסיק לרצות. והדבר הראשון שאתה צריך לעשות בשביל להמשיך ולקבל את החלק נשמה שייך לך, זה שיהיה לך רצון פעיל. והרצון הפעיל הזה, מה שצריך לעשות בייחוד, זה להסיר מעליו את הקליפות שמחבות אותו. אולי תגיבו קצת, זה הכי טוב. אני הולך לפה, הולך לשם, אני מרגיש פה דלת חסומה, שם דלת, פה כאילו זה. אז בואו תכוונו אותי קצת, שאלות, תגובות ככה, ואז אני אדע לאן הולכים.
נורא פשוט להוריד את הקליפות, נכון? פשוט להיפים אותם.
אז מה?
בואו תלמד אותנו את הטריק.
רגע, יש כמה טריקים. יש כמה טריקים.
לא, באמת, כי רצון, אתה יודע, אני יכולה להגיד לעצמי, אני רוצה. וכל המושגים שלי הם דמיון. זאת אומרת, הרצון, שאני מגדיר רק כרצון, הוא דרך המסננת של הקליפה.
כן, אני מבין מה את אומרת. ואז מה?
ואז אני, מה היה כאן? מינוי?
במה? במתענה? כן, נכון.
או שאתה יודע,
ואז
אתה יודע,
זה
בין
עינוי
לשיפוט, לקבלה, לזה, והכל
עם מושגים דמוניים.
איפה אותו...
כן. איפה הרצון האמיתי, שכאילו אנחנו חשדנים ברצון שלנו, נכון?
קיים, כשאתה במקום מסוים, אז אני משארת. אני אומרת, כן, אני רוצה, אבל לא תהיה קרובה. זה המטריקס. לא, הוא אותנטי, אבל הוא...
אוקיי. לילה טוב, חברים.
לילה טוב.
עוד קצת, את השנה טובה, עוד קצת תגיבו לי שאני מאופס. מה, בוא נגיד, משהו שתפס אתכם, משהו שאני... אנחנו צריכים פה שביל מן הצד.
זאת אומרת, כאילו אומרים שצריך לרצות, או לדעת לזהות את הרצון האמיתי.
זה שתי שאלות, כן? קודם כל צריך לרצות. אחר כך היא אומרת, רגע, איך אני יודעת בין הרצונות, בין בלי לרצונות.
אבל מה ניסית לספר שאמרת על החבר'ה האלה שהם לא בפנימיה, לפני הצבא, שהם לא יודעים אפילו מה הם רוצים?
כן, אין כל כך רצון. הרבה מאיתנו, אני לא מדבר רק עליהם. גם עלינו הרבה פעמים, כאילו.
אבל דווקא המקרים כאילו הבעייתיים שקורים לך בחיים גורמים לך כן לרצות, כאילו, אני חושב שזה דווקא בא להזכיר לך את הרצון, ולאו דווקא להרחיק אותו ממך.
עד רבה, זה מה שאמרנו. זה מה שאמרנו, שהלא טוב זה שלא קורה שום דבר שמעורר אותך לרצות משהו. זה המצב של הלא טוב. זה אחלה מסיבה.
שכביכול יש לך הכל ואתה לא צריך לרצות.
כן. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, אתה נכנס לסופר. מתי אתה בכלל, יש לך זמן לחשוב על מה שאתה רוצה? אתה מריח את הבורקס של הסוף, יש לך בכל מקום במבצע את הזה, את הזה. עכשיו רגע, מי זוכר מה הוא רצה בכלל? מה אני צריך בכלל? מה רציתי? כאילו, אתה צריך להיות ממש יציב, לשאול את עצמם מה אני רוצה, ואז להיכנס לשם, ואז זה. כן?
גם יש עוד עניין, יש לי מקום הזה של הרצון שהוא לא מתממש, אבל איזשהו רצון אחר במקומו. הרצון מתחלף לרצון, לא בגלל שזה הרצון הפעיל האמיתי, האותנטי הראשוני, אלא בגלל שמשהו בדרך השתנה. כאילו כמו שביל מהצד כזה, אז מה הרצון האמיתי בכלל? או למה בכלל הרצון שלנו משתנה, כי הרצון שלנו משתנה גם בדרך.
כן. אם הרצון הוא מראש חיפוש, לחפש את זה.
נו.
זה טוב. זה מסתדר.
כן. אוקיי. אז אוקיי, אז זה כיוון בגבילנו, בסדר? אז נגיד, הבנו שצריך לרצות, אבל אנחנו קצת מבולבלים. אולי גם הוא היה מבולבל. כן? רגע, מה זאת אומרת מבקש לו את זה? הגעתי לפה, נכון? מה, אני לא רציתי להוציא אותך, אני הסתובבתי במדבר איזה כמה שנים וחיפשתי, לא? אז זה ה... טוב, אז אולי זה נקודה ששווה להרחיב. אז קודם כל זה... יש חוויה של ודאות. ואנחנו בדור כזה שיש כמעט קידוש הספק והבלבול. כאילו הכל יכול להיות, ואולי זה, ואולי זה, ואולי זה, ולכן כאילו מה זה בכלל רצון, ומי אני בכלל, ומה אני יודע, וכן, אז אנחנו מדברים על מסע, אבל יש כבר איזה מצב שלכאורה צריך לדבר על המצב ההפוך, שזה לא מסע, זה כבר איזה מין שוטטות, יעצרו אותך באבון שוטטות, המשטרה. יש רצון משוטט כזה, לא ברור, כי מה שהיא אומרת לו, אם רצון משוטט אתה לא תוציא אותי. כאילו, אתה תעבוד, תטייל, אולי אני פה, אולי אני מחר, בוא נזרום, בוא נראה, כאילו. מצד אחד יש משהו מקסים בזה שאתה... אוקיי, בוא אני הולך לפה ואני לא יודע מה יהיה. ומצד שני יש מצב שאתה לא קובע כלום. אתה... זה השאלה למי אנחנו מדברים, בסדר? מי נוכח איתנו פה היום? יש מצב שאתה לא קובע על החיים שלך. כאילו מין משהו בחוץ מחליט עליך. מה אני ארצה? תלוי, נראה מה שתחליטי, מה שתרצי. כאילו, מדברים עם זה. לאן אתה רוצה לנסוע לחופש? לא יודע, מה אתה אומר? בוא נראה, בוא נפתח, נראה מה... זה חוויה מאוד מתסכלת שאין לך ציר. שהרצון נקבע בחוץ. כן?
אז מה אתה ממליץ אם שואלים אותך שאלה כזו, ממש לעשות התרכזות פנימית ולמצוא מה אתה רוצה?
אז זהו. אז לכן התחלתי לדבר על הנושא של ודאות. זה שהחוויה הזאת של לדעת מה אני רוצה, ושזה לא איזה משהו בולבל, ואולי זה מהקליפה, ואולי זה מהפוך, על אף שצריך בסוגריים להגיד שתמיד אנחנו עוברים ברורים וכו' וכו', אבל איזה נקודה שבה אני יודע מה אני רוצה, זה לא מיסטיקה.
לא לפקפק בבעצם.
קודם כל להבין שיש מצב כזה, שאתה תדע מה אתה רוצה, וזה זה, ואתה הולך על זה, ואתה לא מתבלבל גם כשיש מניעות. כי מה שקורה, זה כשאתה איזה מין עם איזה רצון כזה, אולי וכאשר וזה, ברגע שיבוא איזה ברוך, אז אתה תגיד, רגע, אני בעצם רוצה את זה? אולי לא, הולך לשם. עכשיו בא עוד איזה סיבוך, אולי אני לא רוצה את זה, אתה הולך לשם. אין מצב, כי יש קיר, יש מניעות בדרך לאוצר, ואין שום דרך לעבור אותם אם לא ברור לך שאתה עובר אותו. זאת אומרת, יש בהמשך סיפור על מעשה מרב ובן יחיד, נראה לי, שהוא אחד נוסע למורה הדרך לחפש אותו, ואז אבא שלו אומר לו, עזוב, אל תיסע, בשביל מה, הוא לא מעניין, אין שם כלום. אז הוא אומר לו, לא, אני נוסע בכל זאת. הוא אומר לו, בוא נראה, ניסע, ואם הכל ילך בסדר, אז נדע שזה בכיוון, ואם משהו לא ילך בסדר, נדע שזה לא בשבילנו, חוזרים הביתה. ואז הוא נוסע, טרח, נשברים לו הצירים של העגלה, אז הוא חוזר הביתה. אבל אתה רואה, הנה, אתה רואה, זה לא הלך, זה משמיים, זה סימנים, זה הכל, חוזרים הביתה. ואז אחרי כמה שנים הוא קולט שהוא עדיין מתוסכל, והוא עדיין רוצה להגיע למורה דרך הזה, אז הוא נוסע עוד פעם, אבא שלו אומר לו, אבל עוד פעם, חוסים סימן, אם רואים שיש בעיות, חוזרים הביתה. כי זה סימן שמשמיים, שאנחנו צריכים להגיע לשם. אני קולט ברוח קודשי, רוח הקוטג', שזה יותר כיוון שמדבר אליכם. אז... סימנים. ואז עוד פעם הוא נוסע, ויש לו סימנים, טרח, הסוס נופל לנהר, טובע, אומר לו, אתה רואה? כל הסימנים אומרים שזה לא הכיוון, תחזור הביתה. ואחרי זה יש איזה, הוא נוסע אחרי עוד כמה שנים, כשהוא בכל זאת מתעורר, הוא אומר, לא, אני בכל זאת רוצה ללכת אליו. הוא הולך אליו, ואז הוא פוגש איזה סוחר, והסוחר אומר לו, תגיד, לאן אתה נוסע? הוא אומר לו, אני נוסע לצדיק הזה, למורה דרך הזה. הוא לא, לזה? הוא חנטריש, הוא גנב, שמעתי איזה בלגן יש לו בחצר, הוא דפק בכספים הזה, אל תלך, לא כדאי. אז הוא חוזר הביתה, ואז הצדיק הזה נפטר, ובא לו בחלום הסוחר הזה, והוא אומר לו, אני הייתי מהנציג של ההפוך, ואם היית נפגש עם המורה דרך הזה, היה בא הגאולה לעולם. אבל, והוא כעס עליו מאוד. אז אני מוסיף עוד מילה על זה שהוא כעס עליו מאוד, הנציג של ההפוך בחלום, כי הנציג של ההפוך רוצה שתתגבר עליו. הוא מוכזב ממך שאתה כזה לא ברור לך מה אתה רוצה. בסדר? אז כאילו יש שני ממדים. יש את מימד הסימנים מן השמיים שצריך ללמוד לקרוא אותם, אבל צריך להבין שיש מניעות. זה לא שהכיוון הנכון הוא איפה שהולך חלק. זה בעצם הנושא שעולה לנו מכל היום. בסדר? זה לא ככה. עד רבה, כשאתה הולך למקום הנכון, יהיה בלגן מובטח. מובטח. עכשיו, אין לך צ'אנס לעבור את זה, אלא אם אתה יודע שאתה רוצה ואתה אומר, נכון, ואני בכל זאת הולך. בסדר? עכשיו, איך אני יודע? זה החידה. אבל קודם כל אני רוצה לעורר אותנו שיש מצב אפשרי כזה. יש מצב אפשרי שאתה יודע מה אתה רוצה, ולמרות המניעות אתה אומר, אני בכל זאת רוצה, ואתה עובר את זה. ואז אתה פוגש את בת המלכה. יש מצב כזה. כי, בוא נגיד ככה, בת המלכה, אחד מהנקודות שלה זה הרצון. הוא הולך לחפש את הרצון שלו. אז עכשיו, רגע, הוא יחפש את הרצון שלו. עכשיו, מה שיקרה לו עוד מעט בסיפור, זה שהוא ילך ואז הוא יפגוש איזה איש גדול, ויגיד לו, תגיד, מה אתה מחפש? הוא אומר, אני מחפש את בת המלכה, ושמעתי שהיא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות. אז הם אומרים לו, אין דבר כזה, לך הביתה. מה זה אין דבר? כל המסע ילך לטמיון. ואז הוא אומר להם, אני לא מעניין אותי, אני יודע שישנו בוודאי. יש. אתם לא תגידו לי. והוא פוגש חכמים ומאסטרים, וכולם אומרים לו, אין, מה שאתה מחפש, אין. לך הביתה, עשית פוקוסינג, עשית זה, אין. אין, בדקנו בכל מקום, חקרנו בכל הדתות, כתוב בלוח של המאיה, אין. בסדר? הוא אומר, לא מעניין אותי, יש. ואז הוא מוצא אותה.
בזכות הרצון.
אז פה אני אומר, או בזכות הרצון, או שאני אומר מקום אחר, שיהיה לך ברור, אני עושה סיבוב מחרת, שמה שאתה מחפש נמצא. וגם הרצון שלך הוא נמצא. זאת אומרת, אין מצב אמיתי כזה שאתה לא יודע מה אתה רוצה. יש רק מצב שהתמלנו בבלבולים, שאנחנו מטילים ספק, ואומרים אולי, וזה, באמת, יש לנו רצון ברור בנפש בכל רגע נתון, ובדיעבד אנחנו יודעים את זה. מה שמסתיר לנו, עושה לנו בלבולי מוח, זה הטלות ספק אינסופיות, אנחנו לא סומכים על הרצון שלנו. אומרים, לא, אתה רוצה זה. לא, אולי זה בגלל שאתה אגואיסט. אתה רוצה זה, אולי זה בגלל ש... יש מערכות כאילו שמתקפה עצמית על הרצונות שלנו. ברגע שאתה מנקה אותם, בעצם אתה כל הזמן ידעת מה אתה רוצה. בסדר? תן לכם דוגמה. אתה רוצה ללכת לפגוש את החברים האלה? כאילו, אתה לא יודע אם אתה רוצה לפגוש את החברים האלה? זה דוגמה מדברת אלייך? לא, לא. אז... אבל בסדר, אז כל מיני דוגמה, אתה רוצה לפגוש את החברים, אתה רוצה ללכת לשם, אז אנחנו נגלה שאין מצב אף פעם שאני לא יודע אם אני רוצה לפגוש את החברים האלה או לא. למשל, אולי לא נעים לי בפני עצמי להגיד לעצמי שאני לא רוצה לפגוש אותה, למשל. אז זה משהו שמסתיר, או שאני רוצה משהו אחד, אבל זה נתפס בעיניי כלא יפה לרצות אותו, אז אני מתחיל להתבלבל. אבל בעצם, תשאל מה אתה רוצה, אני יודע מה אני רוצה. עכשיו אולי זה לא בסדר, זה לא יפה, זה עוד שאלה אחרת, אבל אתה לא... יש רצון. יש רצון בכל רגע נתון במערכת, וזה נמצא.
אבל הרצון, אי אפשר תמיד לפעול לפי הרצון, אם ככה. זה הדוגמה שאתה נותן.
הנה המניות.
המניות הן מבחוץ, כאילו, החברה, המשפחה, החברים, הסביבה, לא תמיד אתה יכול לרצות מה שאתה רוצה ולהתנהג כמו שאתה רוצה. גם אם אתה יודע מה אתה רוצה, לא בכך אתה יכול להתנהג לפי הרצון.
יותר ממה שנדמה לנו. כן, כן, לא בסדר, אני, א', אני איתך, אני מבין את הקושי, אבל היא יושבת שם, זאת אומרת, והיא שם וכולם שמחים ומנגנים לה, עד מתי? עד שיש לה איזה רצון שלא מסתדר עם החבר'ה של המסיבה, ואז הם כבר לא ינגנו, אבל היא אומרת לו, אני תקועה פה, בינינו, כאילו, יופי, כולם מנגנים, הכל, כולם שמחים, מרוצים, הם אומרים שאני מה זה בכיוון, וזה, אבל אני בכלא. והוא אומר לה, איך מוציאים אותך מפה? איך מוציאים את הנשמה שלי מהכלא, של לעשות כל מה שנכון? כן? אז מה, אני רוצה להיות חופשי? איך אני נהיה חופשי? כי הבת המלך, מתי יש את השעשוע הזה? כאילו, יש את השעשוע הזה כשאנחנו חופשיים. והשאלה אם אני יכול להיות חופשי, כאילו לעשות מה שאני רוצה. כן, זה יוצאת מים. אז הנה ניקח את הדוגמה שאת אומרת, אבל לא אלייך, אני אומר דוגמה באופן כללי, כי אני קצת עוסק בזה ומלמד את זה, ויש כלים לזה. שכשבן אדם עכשיו רוצה משהו, אז יש מצב שהוא יודע מה הוא רוצה, ועכשיו הוא מתחיל להגיד, רגע, אבל אולי אי אפשר לעשות את זה וכו' וכו' וכו'. ויש מצב שכבר אולי אי אפשר לעשות את זה וכו', זה כל כך בא מהר שהוא אפילו לא שומע מה הוא רוצה. זאת אומרת, כי זה כבר כל כך חזק שמראש כבר ברור שזה אי אפשר, אז זה בכלל לא תשובה אפשרית, אז אני לא יכול לשמוע בכלל שזה מה שהרצון אומר לי. זה הרצון. אז כדי שאני אוכל למצוא את הרצון, אז הדבר הראשון שאני צריך לעשות, זה שאני שואל את עצמי, איכן אני בעולם ומה אני רוצה, ושכל התשובות מותרות. כל התשובות באמת מותרות לשאלה הזאת.
מה זה אומר?
אז תכף נסביר, אבל אחד מהדברים, איכן אני בעולם, בין היתר, זה למשל, מה אני רוצה. עכשיו, מה אני רוצה? צריך שהשאלה זה לא יהיה שאלה אמריקאית. זה שאלה פתוחה. אין תנאים. נכון? אתה שואל, תגיד, מה אתה רוצה? זה או זה או זה? אני רוצה לשם. לא, סליחה. אז אנחנו שואלים את עצמנו שאלות סגורות. שאלה אם אני מוכן לשאול שאלה פתוחה. זה מאוד מפחיד. כי אז, או שאני אגלה שאני צריך לעשות באמת משהו, שהוא עושה איזה תנועה, או שאני אגלה שאני רוצה לעשות תנועה, אבל אני לא יכול, אז אני אגלה שאני תקוע. אז לא בא לי לשמוע את זה, אז אני לא שואל.
יש פה איזשהו עניין, כי התחלנו מלהבין מה אתה רוצה, ואז אמרנו שאנחנו קצת מותנים, כאילו חברים, משפחה, כל מה שגדלנו איתו, שם זה כבר מפריע לנו לדעת מה אנחנו רוצים. ואז עכשיו אתה חוזר ואתה אומר שאתה צריך לשאול מה אני רוצה, זאת אומרת, לא?
כן, כן, ברור שזה בא בספירלות כאלה, אבל אם אני אומר,
את
קודם כל תשאל שאלה פתוחה, ואתה צריך גם כן לראות מה מפריע לשמוע את התשובה. ואחד מהדברים הכי מפריעים לשמוע את התשובה, זה מה שחושבים, ומה שאומרים לי, ושיחשבו שאני מוזר, ושאני אחשוב שאני מוזר.
יכול להיות גם מצב ש... כאילו הרצונות, הרצון לא באמת מגיע מהרצון, אלא הוא מגיע ממקום אחר.
זו אותה שאלה, נכון? כאילו יש מפה ויש משם. יש כל מיני סוגי רצונות. אבל אני חוזר דווקא, כי לכאורה השאלה שלכם נפלאה וצריך ברור מאיפה בא הרצון. אבל דווקא אני חושב שהתשובה בהקשר הזה היא ש... נו, ותמיד אולי אתה טועה, נכון? אז תמיד, מצד שני, אולי לא נכון. ואז אין ודאות אף פעם. ואז אני לא יכול לעבור שום מניע. ואולי מצד שני, ואולי התבלבלתי, אולי זה היה הרצון מההפוך. אולי זה מהאגו שלי, אולי זה מה... בסדר, אז מתי, איכשהו, מתישהו, אני יודע מה אני רוצה.
כשמדייקים בזה, פעם אחת.
אז אני אומר, עצם הוולאי הזה, א', את צודקת, יש חוויה של הרצון של, או, זה, נכון? אבל יש גם משהו של, אני צריך להבין שעצם הוולאי ואולי ואולי הזה הוא אחד העיכובים הכי גדולים לבן אדם לדעת מה הוא רוצה, ולכן למצוא את בת המלך. כי כבר זה מובנה להגיד על הכל ואולי. ואולי לא, וחקירה עצמית, וזה, וכאילו, זה הפוך על הפוך. הרי אני, זה מה שאני מלמד בחיים, שאדם יהיה בבירור עצמי, אבל הוא צריך להכיר מתי יש בירור עצמי ומתי יש ספק אינסופי, שלא נותן לך לגעת בנקודה. כן? אז צריך להתחיל כבר להכיר את הכל של הוואולי. ואולי זה בעצמו המניע.
קצת עניין של מסתיים חיים כזה, אני מרגישה שאחרי פעם אחת שהלכת אחרי הרצון האמיתי שלך והרגשת מה שהיית נשלים, אז בפעם הבאה יהיה לך יותר אומץ לדייק ברצון.
כן, נכון.
גם יכול להיות שיהיה לך כאילו תחומים בחיים שאתה תדע בדיוק מה אתה רוצה, ותחומים כאילו שאתה כל הזמן תחזור על אותו גלגל, שכי יש משהו שלא...
נכון.
שכאילו עוד לא
נפתח נכון. פשוט. א', ודאי, כל מה שאנחנו מדברים זה תמיד גם ביחסיות. אבל לפחות נגדיר לעצמנו שהבלבולציה הזאת היא, זה לא מסע, זה בלבול. אז אנחנו צריכים להבחין בין שתי תכונות, תנועות נפש, שהן כאילו דומות אבל הן שונות מאוד. הבלבול של הספק, לבין חיפוש, מסע, בירור. זה לא אותו דבר. מסע, יש בו שקט נפשי. הבלבול והבירור יש בו אי שקט. תבינים מה אני אומר? כאילו כשאני, יש התלבטות ויש היסוס.
ואיך יודעים להבדיל?
שבזה יש שקט נפשי ובזה אין שקט נפשי.
אז
יש מצב שאני מתלבט, אני אקנה את זה או את זה, ויש לי מצב של שקט נפשי כזה, ואז אני מחליט. ויש מצב שאני, זה, לא רגע, לא, אולי זה, שנייה, לא, אולי זה, לא. זה ספק, היסוס, זה לא חיפוש וברור. זה משהו אחר לגמרי שמתחזה לבירור, שמתחזה למסע, זה לא מסע, זה לופים. אחד מהמאפיינים שזה היסוס ולא ספק, זה שהוא בלופ. אתה אומר, אני כבר שמעתי את הטיעון הזה. זה לופ רק.
ואיך יוצאים מהלופ?
בסדר, לא הכל אפשר עכשיו. קודם כל תקרא לו לופ. לא, אז אני אומר, התשובה הראשונית היא שצריך לרצות מאוד לצאת מהלופ במשך שנה. כאילו, אז איך יוצאים מהלופ? או, עכשיו אתה רוצה? אתה רוצה לצאת מהלופ? יופי, עכשיו בוא תעבוד שנה.
כאילו, זאת אומרת,
שאומרת
לו שנה, תמתין.
כן, רבי נחמן יש לו תורה שאומר, כשאדם רוצה לחזור בתשובה, מסיים בידו ואומרים לו אמתן. כי מה קרה עכשיו אם אני לוקח בנקודה קטנה, פתאום אמרת, או, זה אני רוצה. זה בת מלך שאני רוצה, נכון? כל אחד מאיתנו יש לו את הנקודה הזאת, ועכשיו התנועה הבאה שתבוא לנו זה, ועכשיו. אמרו לו, עכשיו קלטת מה אתה רוצה, הנה פתאום אני יודע מה אני רוצה, עכשיו תחכה. עכשיו בוא אתה מוכן להמתין לבירור הזה, ללמוד את הכלים לזה ולהתבשל עם זה שאתה רוצה. כי יש נקודה כזאת שאתה אומר, אני רוצה את זה, ומחר אתה אומר, לא, ודווקא נחמד לי בהיסוס. צריך שימאס לך מההיסוס, צריך שאתה מאוד תרצה להתחיל לרצות לדעת מה אתה רוצה. ואז ייתנו לך גם כלים והכל, אבל העיקר, כאילו, אתה מוכן לשבת פה ליד הדלת ולהגיד, אני רוצה לצאת מההיסוס בחיים שלי. אני רוצה לצאת מההיסוס בחיים שלי. מה אתה רוצה? לא יודע. טוב, בא ביתה. לא, 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 לא. אני רוצה לצאת מההיסוס בחיים שלי. כן? לא, לא הבנתי. מה אתה רוצה? טוב, אז תבוא מחר.
מה אתה עושה בשנה?
זהו.
זהו, באמת?
זהו. זה השתיק. גם יש העינוי, זה, אולי נסביר את זה תכף מאיזה כיוון, אבל קודם כל, אז אנחנו חושבים, נו, ואז מה? ואז זהו. זהו, זה באמת, זה עיקר הסוד. את העצות ואיך וזה, יש לך כבר, ואתה לא כאילו צריך ללמוד, טוב, אז מי שתשתוקק ותרצה, אני גם שולחת לך לקורס קואוצ'ינג בבירור הרצון האמיתי, וזה לא באמת מה שחסר. מה שחסר זה שאתה תרצה, אז יש תשובות ודרכים ויש מה שאתה רוצה. כן, התמדה ברצון הזה. התמדה ברצון הזה שתהיה רוצה שנה אחת. מה?
כדי עשייה,
אי
אפשר...
שמובן
קונטרפט
עליה כתב כדי עשייה.
לא הבנתי.
אחלה, ברצון
בחודשיים. כן, כי הבעיה זה שאנחנו רוצים להסתער עכשיו עם איזה פתרון. בסדר, אז עכשיו נלך לאיזה סדנה, כאילו יעשו לנו קונדליני רצון, לא יודע מה, בסדר? ואז עכשיו יגידו לך, זה פטנט, כאילו, עלית על הרצון, ואתה עכשיו מחר הולך להסתער על הזה ותפתור את היסוס. הבעיה זה שאתה לא מוכן לשבת רגע וללמוד את הדבר הזה. ללמוד, נגיד אני מלמד ימים. יש נקודה שאתה צריך ללמוד את הנפש שלך לפני שאתה מקבל כלים איך עושים. ואנחנו, ברגע שאנחנו קולטים את הבעיה, לא בא לנו להיות במצב של להמתן. או שאני אומר שאין לי בעיה, או שאני אומר שיש לי בעיה ואני רוצה שיפטר מיד. ממש לא בא לי להיות במצב החסר עונים שאני יודע שיש לי בעיה, ואני מסכים שהיא תישאר. כאילו, הנה הבעיה שלי, והיא פה, ואני מסכים שהיא פה. כי מה זה הזמן הזה שבו אתה ממתין שנה אחת? זה זמן שאתה עובר קודם כל שיעור בענווה, שיש לך את הבעיה הזאת. יש לך את הדבר הזה. ואתה לא בא לך להיות איש כזה עם בעיה, בא לך להיות איש בלי בעיות. וזה חתיכת שיעור בענווה. אוקיי. עכשיו, בינינו זה עיקר הפתרון. עיקר הפתרון זה ההסכמה הזאת של וואלה, זה פה. בסדר. בסדר, זה פה, זה עולה, נו, בסדר. והנה, זה עוד טוב. ההמתנה היא מנקה בעצמה. אנחנו חושבים שההמתנה היא כדי למשהו. המתנה מנקה. היא מנקה. זה שאתה לא מגיב לדבר הזה, זה מנקה. למשל, אם ניקח, זה מישהו אומר לך איזה משפט, והוא מפעיל אותך, מדליק אצלך כל מיני דברים, זה טוב, מה אני עושה עם כל מה שעולה בתוכי? באמת, רוב העבודה שלך זה פשוט לא להגיב לבלגן הזה בנפש, זה עובר, ובאה התשובה הפנימית יותר. תמתין. לא, לא, אבל. והבעיה שלנו זה הלחץ. הלחץ הפנימי, שכשזה עולה, אתה רוצה לעשות משהו כדי לפתור את זה, אתה רוצה להיות איזה פעיל, ולעשות משהו עכשיו. אין כלום לעשות, אתה רק צריך לא להגיב.
זה לא תכונת אופי, לא כל אחד רוצה להגיב וזה בוער אצלו, ויש אנשים שזה יותר דחוף להם לעשות פעולה.
רוב האנשים שאני פוגש, כשהם פוגשים את הנקודה שהם רוצים לתקן, אז הם בלחץ. הם יכולים להיות לא בלחץ על הרבה דברים, אבל על הנקודה האמיתית שמטרידה אותם, שם אין להם סבלנות בכלל.
מתעורר אליך איזה רגש שם.
כן. יש, היה פעם בחמשייה הקאמרית, פרק הזה, יושבים היפים. אומרים, פיס, לאב, אני אוהב את כולם, וזה, ואז הוא מתחיל כזה, זה, הם נגנים, ויופי, ואז פתאום הוא קולט שהוא מתחיל עם החברה שלו, אז הוא אומר, פיס, לאב, אתה יושב בבית שלי, עם הבגדים שלי, עם החברה שלי, כאילו, או, איפה, זה, כאילו, פתאום ההוא שיש לו סבלנות להכל, שם אין לו סבלנות, לדבר האמיתי. אז הוא רוצה לחזור בתשובה, מה אומרים לו? תמתין. זה לא...
אם אמרנו שבעצם הרצון הוא מה שמניע אותך, זה שאתה יודע שאתה רוצה וזה עוזר לך להתגבר על כל המכשולים בדרך. ואם אמרנו שבת המלך משולה לרצון, אז בעצם המלך הולך לחפש את הרצון שלו. אז מה מניע אותו בחיפוש הזה ונותן לו את הכוח להתמיד בו?
כן, זה שאלה טובה. בשביל זה יש לנו את התחלת הסיפור. התחלת הסיפור היא שלכאורה, אם היינו במצב הזה שלנו, במצב הקיומי הנוכחי הזה, שאנחנו לא יודעים מה עומק הרצון הנפלא והעצום שלנו, יש לנו רצון שהוא אור כזה, שהוא מזעזע את כל העולמות. נקרא נקודת ראות הדליבה. כתוב שהנקודת רצון של הלב שלנו היא אינסופית. היא יכולה לשרוף את כל העולם. אז קודם כל תדע שאם עוד לא פגשת דבר כזה בתוכך, אז עוד לא מצאת. בסדר? זה משהו אש בוערת. ואם אתה מרגיש כזה, אז עוד לא פגשת. בסדר? אבל יש. יש את הדבר הזה. עכשיו, לכאורה, אתה לא מכיר את הדבר הזה. מה גורם לך לצאת לחפש דבר כזה שלכאורה אף פעם לא פגשת? אז יש לזה הרבה הסברים, אבל אולי ההסבר הכי נכון הוא שפעם כן פגשת. שזה רשום אצלך פה, שיש דבר כזה, וזה גורם לך איזה חלק בתוכך שאומר, משהו פה לא בסדר. זה לא אמור להיות ככה, כזה... אני אמור להיות בוער, באש. כן? והחלק הזה הוא מוציא אותך לחיפוש, זה נקרא רשימו. בלשון של המדרש, יש לזה ציור כזה, כשאתה עובר במאה עמך, אז מלמדים אותך כל התורה כולה, ואתה רואה מסוף העולם ועד סופו. ואז בא מלאך, נותן לך סתירה, פה, ומשכיח ממך את זה. אז השאלה על הסיפור הזה זה, אם אתה רוצה ללמד אותי, תלמד אותי. ואם אתה רוצה להשכיח ממני, אז, אז אל תלמד אותי את זה מראש. למה אתה מלמד אותי ואז משכיח? כי זה המנוע. המנוע הוא שזה משאיר רושם. זה משאיר איזה זיכרון חבוי, שהוא מניע אותך לחפש את מה שאתה כאילו לא יודע למה אתה מחפש, אבל אתה מחפש את זה. עכשיו, יש עוד נקודות התעוררות שמישהו בא מבחוץ ומזכיר לך. בשביל זה יש מורי דרך. שמישהו מזכיר לך, או שאתה רואה מישהו שחי ככה, אתה אומר, רגע, זה נראה לי יותר נכון ככה לחיות. גם אני רוצה גם כזה. אני אזמין את המנה שלו, נכון? זה, אני כזה, תביא לי כזה. אז זה שמישהו יזמין את המנה הזאת, ואז אתה רוצה גם. כן? אבל עכשיו הטריק זה שאתה תייצב את הרצון שלך בזה, כי אתה אומר, לא, אולי זה רק הוא הזמין, אולי סתם אני מדמיין, אולי זה, לא. זה הכוח. אבל בשביל זה, זה הקוצב שנפגשים ללמוד ולדבר ביחד חברים, להתחזק בזה, כי העולם הוא משוגע. העולם הוא משכיח ממך את כל הרצונות ואת כל מה שאתה יודע הכי בעומק, ואתה חייב לייצר איים של זיכרון. איים של זיכרון שמזכירים אחד לשני ומחזיקים אחד את השני לא לשכוח, וזה, אני לא יודע איך שורדים, מי שאין לו כמה חברים טובים שאיתם הוא נפגש באופן קבוע להזכיר אחד לשני את מה שחשוב. לא יודע איך שורדים בעולם הזה בכלל. כן? אבל הנה לדוגמה. אז עכשיו נגיד שאני אומר את זה. נכון? אז בטח יש פה חלק מהקהל שאומרים, וואלה, אני רוצה דבר כזה, או שיש לי דבר כזה, או שהיה לי פעם, ואני רוצה לחדש את זה. נו? עכשיו, אתה תופס את הרצון הזה ומוריד אותו למשהו? או שאתה, זה נשאר כזה, נכון? כי אם אתה קולט שבזה תלויים החיים שלך, אז תלך על זה. תדאג שזה יהיה, מה אתה חושב שזה יהיה ככה סתם? מה?
הצעד הראשון גם בדרך כלל כאילו נותן איזה כוח פתאום.
זהו.
מזה.
זהו. אז לכן, הרמז הוא שבדרך כלל נחמדים איתנו, לשוונג הראשון ייתנו לנו זה ילך די בקלות. הוא כאילו אומר, יאללה, אני רוצה, והוא נכנס והוא פוגש אותה. אחר כך יש לו עוד כמה שנים של סיבובים. אבל יהיה בגינרס לק כזה. אתה תקבל איזה ספתח שזה ילך טוב. אתה תקווה עם החבר'ה, תגיד, יאללה, חבר'ה, עושים מפגש שבועי, שמדברים כאילו איכן אני בעולם, וזה, ועושים מפגש, זה אורות, כולם יוצאים באורות. ועכשיו, יופי, עכשיו, שבוע הבא, תשמע, אני עסוק, אני לא יודע, אני בכלל לא אוהב את החבר הזה, למה הזמנת טעו? וזה טוב, זה כן, נכון? אבל המפגש הראשון היה פצצות, למה, מה קרה? למה איבדת את זה? וזה, על זה עיקר המלחמה שלנו. כי העולם הוא כל הזמן מושך אותך לדברים שאתה כאילו, בוא תרצה לפה, בוא תרצה לשם. כשיש סוף סוף דבר אמיתי שאתה רוצה, יש מניעות מפה ועד הודעה חדשה, אין לך כוח לקום. אתה הולך לישון שנץ, אתה קם, אתה אומר עכשיו הפגישה, אתה אומר, אין לי כוח, אני עייף, יש לי בא לי לעבודה, יש לי זה. הקולות האלה לא יקפצו על איזה קשקוש, על הסופר. הם יקפצו מתי? על הדבר הכי חשוב בחיים שלך, הם יקפצו. ואז אתה צריך להילחם. לא, על זה אני לא מבטא. לא תגידו לי, אבא זה, לא, אני קם. תבוא, תעיר אותי. כאילו, למה יש דברים כאלה שלומדים ביחד, יש חברותה. למה? כי לומדים ביחד, שניים. שניים זה מחזיק, אומר לך, קבענו היום בשבע ללמוד, טוב, אני בא, אין לי כוח. אם היית קובע רק לעצמך ללמוד, תמיד יש איזה תירוץ טוב, למה לעשות משהו אחר. אבל אם קבעת עם חבר, והם אומרים אחד לשני, ראה, אתה לא מבטר לי, אם אני מתחיל לעשות לך קולות של למלם כזה, שאין לי כוח ולא יודע וזה, אתה לוקח אותי, נכון? לא, יוגה, בטח יש מי שעושה פה יוגה, נכון? יופי. אין לך כוח ללכת לאימון, אתה יודע זה הכי טוב בשבילך בעולם. לא, תן לשתות איזה משהו, תן איזה... נכון? איך מחזיקים? אני לא יודע, אני לא מחזיק שאין לי קבוצה. להתאמן לבד, אתה אומר, זהו זה, אני אתאמן לבד כל השנה, הנה, קניתי מזרון. מתחיל לעבוד על המזרון, נכון? זה בעצם מה שהיא אומרת לו, שברגע שיש כמו, הוא אומר הפוך, שהמניעות הן בשביל החשק. אתה אומר, החשק יעזור לך להתגבר על המניעות, זה נכון, אבל יש גם כיוון הפוך. שהמניעות באות בשביל החשק. באה המניעה, אתה צריך להתמודד, זה פתאום אתה, לא, אני רוצה. באה המניעה יותר גדולה.
במידה ובאמת יש לך את החשק. אחרת המניעה, אתה תגרום לך להבין שאתה לא באמת רוצה את זה, כי לא בא לך לעשות את זה, אם יש כל כך הרבה מכשולים.
זה הברוך. שלמה המניעה גורמת לנו לברוח אחורה? כי יש הרבה סיבות. אבל חלק מזה זה אנחנו עייפים כאלה וזה, אבל גם שהרגילו אותנו וסיממו אותנו במחשבה שאם זה הדבר הנכון זה ילך בקלות. ואז כשאתה רואה מכשול אתה חושב אולי אני לא בכיוון ומה ולמי יש כוח וזה, לכן אנשים לא, היום לא שורדים מערכות נישואים. כי זה קשה. להגיע למצוא את בת המלך בתוך נישואים זה קשה, אז למי יש כוח? עזוב, תדע, אוף, נו, מה, למה זה כזה קשה? אני גם עובר את זה כל יום, אבל קודם כל שלא ימכרו לנו שהנתיב הנכון זה כל הזמן זורם כזה. זה לא נכון. זה, יש חלקים של זרימה ואז באים תקיעות מהחיים. אז זה קודם כל. הדבר השני זה שאתה מגיע למסקנה שאתה לא בסדר. כי אתה מפרש את המניעה כאילו מישהו לא רוצה אותך. דוחים אותך. ואדרבה, זה בכלל לא נכון. כי רוצים אותך. אבל אם אנחנו לא שמים לב שיש לנו פרשנות על המניעה, באה המניעה ואני אומר, אתה רואה? עוד פעם אני כישלון. הנה אתה, זה מה? למה לא? כן? אבל... בת המלך היא hard to get, בסדר?
זה כאילו זה... שכר,
נכון, כאילו זה...
אני בדרך, אז זה הלך לי
כזה. זה, ואם לא, זה סימן שאני לא בסדר, עוד פעם. זה, אז מה שחסר שם זה, זה ודאות בערך העצמי. יש הרבה, כאילו יש הרבה דברים שעוזרים לחזק את זה, שכשתפגוש מניע אתה לא תלך אחורה. למשל, החוויה שאתה לא זז. כי המניעות הן כאילו דומות. כאילו דומות, וכשאתה פוגש פעם ראשונה אתה אומר, יאללה, טוב, נתגבר. ואז היא באה פעם שנייה, אתה אומר, רגע, זה עוד פעם אותו סיפור, טוב? ופעם שלישית, אתה אומר, די, אני תקוע, אני לא זז לשום מקום, הולך הביתה. אבל אם היית יודע שאתה זז, אז זה לא מייאש, לא הולך הביתה. אז יש, אז הוא נושא לך אשליה כזאת, כאילו אתה לא זז לשום מקום. מקרין לך סרט שלא קורה כלום. אתה לא זז, הנה אתה רואה, זה עוד פעם אותו סיפור, למרות כל הסדנאות, למרות כל הזה, אתה תקוע באותו מקום. זה מה שהוא רוצה לספר לך, זה לא נכון בכלל. אז אם אתה יודע שזה לא נכון, אז אתה לא נסוג. ואפילו זה, החלק ממה שהמורה דרך אומרים לנו, אני אתן לך מפה, ותדע לך שמה שיקרה, כשאתה בדיוק עומד להיכנס, יהיה התגברות נוראית של המניות ושל הדמיונות, ושל כל ה... גם מבחוץ וגם מבפנים. מבפנים לא יהיה לך כוח מהחיים לדבר הזה בכלל. לא, לא, אני לא רוצה את זה, אתה תתחיל לחשוב מה, מה פתאום, טעיתי, זה שטויות, מי צריך את זה בכלל, כן, אני עייף, מה שאתה, יבואו מבפנים, אין סוף קולות כאלה, אז אם רק אתה תדע שזה הרגע שאתה עומד לפרוץ את האור, אז אתה שיחקת אותה. נגיד לכם שני ניגונים. נראה לי עוברים את סף הקיבולת, לא? עשיתי את בני חלה. מצאנו שביל מן הצד בסוף. היה איזה רגע שהיו קצת מניעות, חשבתי שלא נמצא, אבל בסוף מצאנו. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, אם אני... אתה מלמד שיעור, הכנת תוכנית יפה, זה אורות, כאילו זה... לא נכנס, מרגישים, לא נכנס. אז עכשיו פה יש מניעה. אז מה זה אומר? עכשיו, פה יכולים להיכנס כל מיני משחקים, מה זה אומר? מה, אולי אני לא מעביר את זה טוב? אולי, מה? אולי, עזוב, לא ילך היום. אתם מבינים? כי יש כל מיני קולים לעלות שאתה צריך להכיר את השתיק שלהם. או הנה בא הוא שיגיד לי שאני מורה די גרוע, וזה, אתם מבינים? הנה, או, שמענו, זוז. בא עוד אחד, בא עוד אחד. אני ממשיך עם משל שר הטבעות, ראיתם... את גולום לפני שהוא משחרר את הטבעת, לפני שהאוביט בורח עם הטבעת, בסדר? אז הוא אומר לו, אני ארוג אותך, אני ארוג אותך, זה לא עובד, אוי, אני מסכן, אני דפוק, אני זה, לא עובד, לא, אתה, נכון, הוא כאילו כל תירוץ אפשרי, נכון, הוא רק רוצה את הטבעת שלו, זה לא מעניין אותו כלום, עכשיו, הכל, עכשיו, אני אספר לכם סוד, ילדים זה גם כן ככה, יש, זה קרה לי שיטת גולום, אחד הילדים שלי עשה לי את זה שרצינו שהוא ילמד לישון לבד. אז אתה אומר, יאללה, זהו זה, הוא יכול לישון לבד. ואז הוא, אבא, אני צמא. לא, הוא לא צמא, הוא לא צמא, זה בסדר, הוא רק אומר את זה כי הוא רוצה שאתה תבוא וימרח עכשיו איזה שעת. אבא, אני ממש צמא. אבא, טוב, מתי שהוא קול את זה לא עובד. אבא, אני צריך לשירותי.
אז זה,
אז הוא צ'ו מקבל מכה, קיבלתי מכה, נפצעתי, אבל רק תכיר את הפאטרן הזה, מנסים את כל הטריקים האפשריים ואתה אומר, לא, אתם לא תקנו אותי, אני הולך לשם. אז אתה צריך להתחיל ללמוד את הטריקים,
כל פעם צריך לעבור את הטריקים,
נכון? בסדר, זה מה שאני אומר, ההבדל היחיד הוא שאתה קצת, מה אתה מתגבר, מה אתה מתבשל, זה שאתה יודע שיבואו הטריקים, אתה לא יודע, כי תמיד הם ממציאים טריקים חדשים, אומרים, מה? הקולות הרבים, הקולות הרבים, אומרים, יש רבות מחשבות בלביש, ועצת השם מתקום, כאילו, הנקודה הפנימית שלנו היא אחת, והבלבולים הם אינסופיים. אז, אומרים שהיצר הרע הוא ברסלבר. כאילו הקולות האלה הם ברסלברים. למה? הם לא מתייאשים אף פעם והם תמיד מתחדשים. כאילו, איזה. הם תמיד יש להם איזה שטיק חדש להמציא, אבל אתה צריך להכיר את המנגינה שלהם. המנגינה שלהם זה שהם אומרים לך, לך הביתה. זהו. ועכשיו, אם אתה מצליח להאמין שכל קול שהמסקנה הסופית שלו זה לך הביתה, אז אתה לא מקשיב לו, אז שיחקת לו. אילו אין לך ביתה, זה לא כל לגיטי, זה לא, אין אפשרות כזו. כי הוא אומר לך, זה וככה, והוא בונה פילוסופיה או תיאוריה רוחנית, או זה, ואתה אומר, נו, אז מה? אז לך ביתה? לא. לא מעניין אותי אם ימצא את התיאוריה הקבלית. אם בסוף המסקנה שאתה רוצה להגיד לי זה לך ביתה, אז אתה מההפוך. לא משנה, אתה משתמש עליי ב... או, נו. לא סתם בחרתי את הניגון הזה. זה ניגון ששרים אותו בסעודה שלישית של שבת, אז לקראת סוף השבת, וקוראים לנקודה הזאת בשבת רעבה דרעבים, הרצון שברצונות, שהוא מתגלה בזמן הזה בשבת. ואם אתה יושב בזמן הזה עם עצמך, אתה יכול לפגוש את נקודת הרצון שברצונות. והניגון הזה גם כן, זה הארי הקדוש כתב, והוא מתחיל במילים, בני היכלה, בני היכל דכסיפים, למח זה זיו דזר אנפין. בני היכל שנחשפים לראות את הזיו של הפנים של, בוא נגיד, של המלך. יהיו כאן בזה השולחן שבו המלך בגילופים. רצו מאוד באספה הזאת בין מלאכים וכל בעלי כנפיים. שמחו כעת בזו השעה שבה רצון ואין כעסים. אתם שומעים? לא תכננתי שזה יהיה... עכשיו באים הסימנים, תבין? הסימנים באים אחרי המיניות. שמחו כעת בזו השעה שבה רצון ואין כעסים. זה גם מה שאנחנו שרים בתקיעת שופר. את שערי רצון להיפתח. אם אתה זוכה בראש השנה, נפתח לך הרצון שלך. כאילו מה שאתה מבקש זה, תגלה לי את הרצון. את שערי רצון להיפתח. צריך פה גשר. מה שאני מציע ככה, תוך כדי שאני מנגן את הניגונים, זה לנסות לאסוף לי, אוקיי, אז מה לקחתי מפה? הבנה, בסדר? בלשון ימימה, הבנה יישום תוצאה. מה לקחתי מפה? הבנה
במילים או לכתוב
את זה? ככה או ככה, אבל העיקר תאסוף לעצמך רגע, כי הלכנו לפה, לשם, לשם, היה חוויה, בסדר? תאסוף אותה. טוב, מה לקחתי? בסדר? ומה אני הולך לעשות עם זה? בסדר? יישום. כאילו, אוקיי. אני רוצה ללכת עם זה. איך? את עצמי אני שואל, כן? ואנחנו ניפגש בהמשך. תספרו לנו מה עשיתם ואיך זה הלך, ואם בראש השנה זכיתם. ואם לא, אז תחכו שנה. הרעיון ששרון הרימה את הערב הזה זה מתקווה שאיזו קבוצה שקצת התמסמסה לנו בפרדס חנה, אז אנחנו, מי שמתעניין, לדבר עם שרון. לא שומעים אותי. אז בוא נגיד, אם תהיה איזו קבוצה עם רצון נועז כמו של שרון להרים את הערב הזה, אז יכול להיות שנעשה איזו קבוצה קבועה, שאז גם נרד יותר בצורה עקבית, לכלים וכולי. נכנסים, כל הבלבולי מוח לא נכנסים. חושב בזמן הזה שהרצון גלוי המלך שטוי. מה שצריך לעשות כדי שהמלך יגלה לך את הרצון הזה זה לתת לו לשתות וויסקי. מה לעשות? לכן עושים קידוש של יין, פותח את המערכות. צבו לך את הסיפור הזה גם כן באיזה מקום, ומישהו ענה לי גם כן את התשובה שלך, להוציא אותה בדיבור. והיום ככה בצהריים הייתי עייף, הילדים עוד מעט יחזרו, אני צריך לנוח קצת, ומה שאני עושה כדי להירדם טוב, אני פותח ספר, ואז פתחתי ספר שענה לי את התשובה שלך. עכשיו הוא לא נותן לי לראות. כן, הנה. יש את הטיפ הסודי של רבי נחמן לגלות את הרצון ואיך משתוקקים וכוספים. אז הוא אומר, שבעצם הרצון האמיתי שלך, הנקודה שייכת ללבך בעת ההיא, היא תתגלה אליך בדיבור. בדיבור. שאתה צריך לדבר איתו, ולעשות את הבירור הזה בדיבור. אבל אתה לא יודע, לא מצליח למצוא את המילים הנכונות. אז מה תעשה? הוא אומר, האדם צריך להעריך את ליבו בבחינת הכנה. ואז השם יתברך שולח לו דיבורים לתוך פיו בבחינת ומהשם מענה לשון. אדוני שפתי תפתח ופי יגידי לתך. שהשם יתברך בעצמו כביכול פותח לו את שפתיו לדבר ולשיח את אשר בלבבו. רק האדם צריך להכין את עצמו ברצונות וכיסופים קדושים, והשם יעזרו לדבר ולפרש שיחתו בשלמות. ועיין עוד בספר עלים לתרופה מעניין התחזקות בהתבודדות להשתוקק ולחשוף בכיסופים ורצונות טובים דקדושה ולהוציאם בפה. לא מספיק שאתה רוצה, תגיד את זה. ותוך כדי שאתה מדבר, יתברר לך הרצון הפנימי שלך והוא יגלה לך. בדיבור. אז שמחתי למצוא את זה, שבאמת היא אומרת לו, כאילו לכאורה היא אומרת לו, תעשה כיסופים, אבל הוא אומר לנו, כיסופים זה בדיבורים.
ככה אומרים זה,
נולד
העולם, ביום
הראשון. כן, בדיוק, בדיוק. אז כמו שהקלקול התרחש בדיבור, התיקון התרחש בדיבור. כמו שאיבדת את הרצון שלך, אומר חלק מזה שאנחנו מאבדים את הרצונות שלנו, שאנחנו מדברים דיבורים עקומים, אז כשאתה מתחיל להוציא, לחפש ולהוציא את הדיבורים הקדושים, ואתה אומר, אני רוצה להגיד את הרצון שלא יודע מה, זה, ויש דרך, איך, לאט לאט, אתה מתחזק וכוסף להצליח להוציא מהפה שלך את הדיבור הנכון של הרצון הפנימי, אז יפתחו לך את השפתיים ואתה תגיד את זה. זה יצא בדיבור. הניגון הזה שניגענו לכם, הוא כמו כל פחות או יותר הניגונים שניגנתי לכם, אתם יכולים למצוא אותם עיין שם ביוטיוב. ביצוע מצוין של הניגון הזה ששרנו אותו, שהוא בערך שיר הנושא של השיעור, נקרא בני היכלה, בני היכלה, היכלה עם א' בסוף, של האחים ולדר. יש להם ביצוע יפה של זה. האחים ולדר, ולדר, כן? בני היכלה. וזה שיר שנקרא יגדל אלוהים חי. שרים אותו בכל מיני הקשרים, הספרדים שרים אותו בסוף תפילת ערב שבת, בביצוע שי גבסון. לחן טריפוליטאי. Thank you. רוצה, אותה זה ההבטחה. זה מה שאנחנו שרים פה, ישלח לקץ ימים משיחם. בסוף יבוא המשיח, אני בסוף נמצא. וכשהוא יבוא, מה הוא יעשה? יש לנו הבטחה. הוא יחיה מתים. תביא לנו את החיים. ישלח לקץ ימים, ישלח לקץ ימים, משיחנו. למי זה יגיע? לאלה שממתינים, כן? לפתות מחכה קץ לשוב עדו. יפה מעמד, אתם גיבורים.